כשהיו שואלים אותי בגיל צעיר, מה אתה רוצה להיות אנדי כשזה, אז רוב השחקנים היו אומרים, אני זוכר את זה, הם אומרים, אני רוצה להיות טופ 100, אני רוצה להיות טופ 100 וזה. אני, התשובה האוטומטית שהייתה לי סתם, אפילו בתור ילד, שאני אפילו לא יודע למה עניתי את זה, אני רוצה להיות מספר אחד בעולם. ושאמרתי להורים שלי, אני גם רוצה לזכות בווימבלדון יום אחד. הם כאילו, אתה יודע, כולם צחקנו בבית וצחוק, ובתור ילד אתה אומר, אתה בכלל לא חושב שאתה מתכוון לזה שיום אחד פתאום, 20 שנה אחרי זה, אתה מגיע לגמר ווימבלדון, אתה מניף את הגביע שם, זוכה בווימבלדון עכשיו.
נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם, כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה, וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחשוף. מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם. הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו. והיום בביולוגיה של הווינרים, אנדי רם. על הדרך לזכייה בווימבלדון ושבע דרכים לאמן את המוח שלנו לחשוב כמו מספרי אחד בכל תחום. את האורח שלי אין צורך להציג היום, הטניסאי הישראלי הכי מאותר, הראשון שזכה בווימבלדון, אחד הספורטאים הכי מאותרים בענף הטניס, עם קריירה מלאה תארים והישגים עבור עצמו ועבור מדינת ישראל. אבל הרבה לפני כל אלה, הוא ווינר אמיתי כאדם. בשיחה איתו פרסנו, והוא פרס, בדרכו המיוחדת ובעיניים בורקות, את הצעדים ואבני הדרך שלו להצלחה. את המשברים, החברות עם פדרר, מה הוא למד מקצפת הטניס העולמי, דיברנו על מה זה אומר להיות ספורטאי חזק מנטלית, ומה היה חלקה של הפסיכולוגית האישית שלו, שליוותה אותו לאורך כל הקריירה בהצלחה שלו. לאורך השיחה, אנדי שיתף את הטכניקות האישיות שלו, בהם הוא השתמש כדי לצאת ממצבי לחץ בתוך המגרש ומחוץ לו, ואיך כל אחד מאיתנו יכול להשתמש בהם במסע האישי שלו להישגים. ולמי מכם שרוצה להגיע רחוק בתחום מסוים, גם כאן, אנדי נתן את שבע הדרכים שלו לאמן את המוח שלנו לחשוב כמו מספרי אחד בכל תחום, ולקראת סוף השיחה, הוא אפילו הרשה לעצמו קצת לדמוע, אבל את זה תגלו בהמשך. אז בלי הקדמות נוספות, בואו נצלול לתוך הפרק. אנדי, מה הולך?
בסדר גמור.
בסדר?
כן, הגעתי לפה סוף סוף.
כן, זה קרה, זה קרה. אתה יודע, אני לא יודע איך לקרוא לך אנדי או אנדריאס, שזה השם המקורי שלך.
אנדי.
אנדי.
אנדי בקמץ.
בקמץ.
אנדי, יש הרבה שקוראים לי אנדי, אנדי, זה אמריקאי כזה, אנדי.
אתה מעדיף אנדי.
זה קיצור של אנדריאס.
זה מה שאני אומר. ובכלל התחלת כדורגלן את הקריירה?
אני אגיד לך מה, קודם כל נולדתי באורוגוואי, בגיל 5, בשם אנדריאס. ואז ככה באתי לישראל, וההורים, אנדי, 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 אנדי. כבר שיניתי, אמרתי, אתה יודע, וכדורגלן, אז ההיסטוריה שלי ככדורגלן היא שאבא שלי הוא שחקן עבר בתא ירושלים. ככה הוא, אבא שלי בתא ירושלים, גדל, והוא עשה שלושה ניתוחים בברך. שלושה ניתוחים נכנסו לו בברך שלוש פעמים, והוא לא רוצה שהבן שלו, שאני, יהיה כדורגלן. הוא רוצה שתהיה רשת שתפריד ביני לבין היריב. שאף אחד לא יגע בי, לא ייפצע. ככה הגעתי לשחק טניס. ובגיל צעיר שהייתי טוב בטניס, הייתי חולה כדורגל, והייתי כל הזמן בורח מהאימונים, שרק כדורגל. כל הזמן הולך, שרק כדורגל. מהבית ספר, הולך למגרש. וזה היה לפעמים על הזמן של האימוני טניס. אבא שלי, שהיה יודע איפה אני נמצא, היה מסתכל עליי, נותן לי לסיים את הכדורגל, ואז מהאוזן שולח אותי למגרש טניס. אבל מהאוזן, כאילו בעצבים. אבל הוא היה תמיד רואה אותי משחק כדורגל. וזה אחרי זה נודע לי, בשלב מאוחר, אתה יודע, שהוא היה אומר לי שהוא היה רואה אותי משחק כדורגל, ולוקח אותי. הוא נתן לי, כאילו, גם שרק את הכדורגל. אבל היה חשוב לו שאני עשיתי את הקריירה בטניס, הוא ראה את הפוטנציאל, הוא ראה בגיל צעיר שאני טוב, מגיל צעיר תמיד הייתי אחד הטובים בגיל שלי. לא הייתי ספורטאי כישרוני, לא הייתי מיוחד בחבטות ההגשה, בפורן, בבקן, לא הייתי פיזי, תמיד הייתי צ'אבי כזה, שמנמן, הילד השמנמן, היא לא גבוה, לא הייתי איזה משהו מיוחד, טוב, זה ספורטאי, זה עילוי, זה בטוח.
הוא יגיע, כן.
אי אפשר. לא הייתי, הייתי ממש לא. אבל משהו אחד שאני תמיד, תמיד זוכר, מגיל אפס, זה היה לי משהו באופי מאוד מאוד נחוש, שרצה תמיד נצח, תמיד רציתי לבלוט, תמיד היה חשוב להיות טוב בספורט. אני בשבילי, הספורט הייתה דרך להיקלט בחברה. עכשיו שיש ילד עולה חדש מאורוגוואי, שאני זוכר עד היום, שואלים אותי איך קוראים לך, אז הייתי אומר אנדי רם, שארטיק, ארטיב, עם הרש של דור רם אמריקה, והיו צוחקים עליי. עכשיו, אני דרך הספורט נקלטתי הרבה יותר מהר בחברה. עכשיו שספורטאי, שאתה טוב בכדורגל, ובבית ספר אתה תמיד מוביל, ואתה רץ הכי מהר, וכולם רוצים להיות חברים שלך, כי אתה ספורטאי הכי טוב. אז זה היה חשוב לי מאוד, מאוד תמיד להיות ספורטאי טוב, תמיד נצח, תמיד לבלוט. ככה גדלתי להיות בגיל 8 אחד הטובים בקבוצה שלי בטניס, בגיל 10 אחד הטובים בישראל כבר, בגיל 12 כבר הובלתי את הדירוג הארצי. אז מגיל 0, שאני זוכר את עצמי, כאילו, מתעסק בספורט, אם זה לטפס על קירות, או אם זה... כל דבר שהייתי, היה חשוב לבלוט ולעשות ספורט בצורה טובה.
היה איזשהו שלב שהדרייב להיות ספורטאי, טניסאי הכי טוב, אמרת, כאילו, כדי להיקלט בחברה, זאת אומרת, זה היה מניע. היה איזשהו שלב שזה כבר הפסיק להיות המניע, והתחיל להיות המניע של בא לי להיות באמת נאמבר וואן.
אז אני חושב שהשלב של השינוי בקריירה שלי, של מה שנאמר מילד לבוגר, אני חושב שאחד הדברים שספורטאים מקצוענים ברמות הכי גבוהות בעולם, אני מדבר על כאלה שהצליחו בטופ לבל העולמי, אני חושב שזה מי שמתבגר בצורה יותר מהירה, כי ככל שאתה מבין בגיל צעיר יותר, שזה המקצוע שלך, שזאת העבודה שלך, שזה מה שאתה צריך לעשות עכשיו מהבוקר עד הערב ולהשקיע את כל כולך בזה, אני חושב שככל שמישהו מבין את זה יותר מהר, ככה הסיכוי שלו להצליח הוא הרבה יותר גבוה. אני הבנתי את זה בגיל מאוד מוקדם יחסית. בכיתה, סוף כיתה זין, קיבלתי החלטה מאוד מאוד משמעותית לעזוב את הבית. ואז כיתה ח' כבר התחלתי בפנימיה למכונני ספורט, בווינגט. עכשיו אני בגיל צעיר הבנתי שכדי להיות שחקן טניס מקצוען, אני צריך לעזוב את הבית, לעשות את המעבר הזה, שהוא מעבר מבחינתי היה מחויבנות למקצוענות. זה היה מעבר מאוד משמעותי. תחשוב, מחוג טניס שהתאמנתי שעה, שעה וחצי בירושלים, עברתי לווינגט להתאמן 6-7 שעות כל יום. שזה מעבר מאוד מאוד משמעותי לילד בכיתה ח', לעזוב אבא, אמא, אח, אחות, לעזוב את הבית לשעה ורבע נסיעה ליד נתניה בווינגט, אני בכלל בירושלים, רואה אותם רק בסוף השבוע, חי לבד, עצמאי, בגדים, הכל מה שצריך לעשות, לומד, הכל די לבד, כי בסוף זה מסגרת, שיש שם עוד ילדים וספורטאים עם אותו חלום להיות ספורטאים מצליחים, הם לומדים שם, שומרים עלינו, כמובן שיש שם מסגרת שנותנת לנו לאכול כמו שצריך, פיזיותרפיה, רפואה, כל המעטפת ששחקן או ספורטאי מקצוען צריך. אבל עוד פעם אני אומר, זה היה בשלב מאוד מאוד מוקדם בקריירה שלי. לא הגעתי לגיל 18, אמרתי, טוב, אני עכשיו רוצה להיות שחקן טניס מקצוען, בוא, התחלנו את זה בגיל מאוד 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 מוקדם. כבר בגיל 13, ממש להיות מקצוען, להבין שזאת העבודה, לקום בבוקר, להתאמן שעות, ללכת לעשות את הלימודים, כי הלימודים בחיים לא ויתרו לי, וגם אני לא ויתרתי לעצמי על הלימודים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. עד היום מדבר על זה בטח בהמשך, היום אני עדיין חשוב ללמוד, תואר ראשון, שעכשיו אני בדיוק באמצע של התואר, אז הלימודים תמיד היה באמת הדבר מאוד מאוד חשוב לי ולהורים, שאם אני עוזב את הבית שאני אמשיך ללמוד, אבל כמו שאמרתי, אימונים בבוקר, יש את הלימודים באמצע, ואז יחידה מאוד ארוכה של אימונים עם הכושר, עם הפיזיותרפיה, עם כל הדברים אחרי הצהריים. אז היה ממש לחיות ספורט, ממש יום עבודה. אתה יודע, בן אדם קם בבוקר ב-8-9, הולך לעבודה, הולך למשרד, עושה את הדברים שלו עד 5, אותו דבר, אני קם בבוקר, מ-6 בבוקר, כשאני קם, אני עד 8 בערב, כשאני הולך לישון, אני עובד בלהיות ספורטאי. וזה, להיות ספורטאי, תמיד אני אומר שיש הבדל בין להיות טניסאי לבין להיות טניסאי מקצוען. כי טניסאי כל אחד יכול להיות, אתה ואנשים שבאים, שחקים של הכיף שלהם, חבר שלהם, שעה טניס, ויש אין סוף רמות של טניסאים, חובבנים, אבל טניסאי מקצוען זה עולם אחר. טניסאי מקצוען זה פאזל לדעתי של 1,000 חלקים, שהם כמובן משלימים אחד את השני. כישרון זה לדעתי חתיכה מאוד גדולה בפאזל הזה. מאמן זו אחת החתיכות הכי גדולות בפאזל לדעתי, בטח בגיל צעיר. מגיל 5-6 אתה מקבל את היסוד עד גיל 18, שהמאמן הוא דמות מאוד משמעותית בחיים שלך. אתה מסתכל עליו כמו אלוהים. אז אם יש לך מאמן טוב, שבאמת זה משהו שאתה יודע, שנותן לך את כל היסודות ומאמין בך ואוהב אותך כמו הילד שלו וכו' וכו', אז אני חושב שזה חלק מאוד גדול בפאזל. ואז יש לך מלא מלא דברים, את האלמנטים המנטליים שלך בתור ילד. אתה יודע, צריך להתמודד עם ניצחונות, הפסדים, ספורט אישי, אתה מפסיד הרבה, אתה נמצא לבד עם עצמך הרבה, אתה נוסע בחוץ לארץ לבד. יש לך המון המון התמודדויות נפשיות, כמובן גם עם ההצלחה, עם הניצחונות, איך אתה מקבל אותם. שבוע אחרי שאתה לוקח תחרות, ביום ראשון אתה מנצח תחרות, ביום שני יש לך עוד תחרות. אז תוכל לשמוח יותר מדי, אתה חייב לחזור. המון המון, אז גם בקטע המנטלי, אתה חייב לחזור. הקטע הפיזי, יש לך המון 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 אספקטים, תזונה ושינה. אני יכול להגיד לך מלא, 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 מלא חלקים בפאזל, שכל אחד מהם, אתה חייב לשאוף, וזה לא כולם מושלמים, אתה חייב לשאוף שכל אחד מהם תגיע לרמה הכי טובה שאתה יכול, כדי שכל הפאזל הזה יתחבר לחתיכה השלמה הזאת, שאני קורא לה טניסאי מקצוען, ספורטאי מקצוען, מקצוען, לא יודע, בכל דבר שאתה עושה בה. זה ככה אני רואה את זה בכל אופן.
תשמע, זה מרתק. אתה בגיל 13 כבר נכנס ללבל המקצועני, לפחות בראש, כן? אתה עובר מקום, אתה נמצא שם בווינגט. אתה יודע, השאלה שישר עולה לי זה איך מחזיקים את כל ה... הרי, אתה יודע, רמת ההשקעה עולה, ההשקעה שלך, הוויתורים על כל כך הרבה דברים שיכולת לעשות, ועם כל זה, אתה יודע, בעולם התחרותי, אף אחד לא מבטיח לך שיום אחד תגיע. השאלה שעולה לי, מה עובר לך שם בראש? כאילו, איך אתה מחזיק את ה... לא יודע, את האמונה הזאת, אמרת שהיה לך שם משהו שתמיד עמד, מה זה הדבר הזה שהחזיק את אנדי כל כך הרבה זמן? לא יודע, מה זה? זה אמונה, טירוף, שיגעון.
אני חושב שבתור ילד, אף פעם לא חשבתי קודם כל על הדרך הארוכה שיש, לא ידעתי מה זו הדרך הזאת, אז נכנסתי לאיזושהי טאנל, נכנסתי לאיזו מנהרה, ונסעתי, נסעתי, נסעתי בדרך, בלי לראות בכלל ולחשוב ולשאול, מה האורך של המנהרה, לאיפה אני הולך, מתי, מה שנאמר, נראה את האור בקצה המנהרה, מתי יהיה הסוף, מה... אתה נוסע ונוסע, זה קריירה של ספורטאי, זה קריירה של ליק, של טניסאי. התחלתי אותה, וכשעזבת את הבית, בכלל לא חשבתי רגע, יכול להיות שאני אתפרנס מזה, יכול להיות שאני אזכה בווימבלדון, יכול להיות שאני אגיע לרמות הכי גבוהות, לא חשבתי על זה בכלל. פשוט עשיתי את מה שצריך לעשות, כדי להצליח באותה תקופה. אז אם זה בגילי 14, עשיתי מה שאני צריך לעשות כדי לזכות באליפות אירופה בגילי 14, או באליפות עולם, או להשתתף פה, גילי 16, גילי 18, להיות אחד הטובים בעולם, בנוער, ולאט לאט, וזה תהליכים שכל פעם אתה עובר ושם, אני שמתי בכל אופן, תמיד היה לי איזה יעד, תמיד הייתה לי איזה מטרה, שרציתי להגיע אליה, מטרה של חודש קדימה, הייתה לי מטרה של חצי שנה, מטרה של שנה, תמיד, ידעתי לאיפה אני רוצה להגיע. עכשיו, מטרות יותר גדולות, היו לי שאיפות מאוד מאוד גדולות, היו לי חלומות, היה לי כמו איזה ויז'ן כזה, איזה חזון כזה ש... טוב, תמיד בתור טניסאי, אתה רוצה להיות 100 בעולם, בטופ 100. אם אתה מגיע לטופ 100, זה כאילו אומר, you made it. זו החותמת שלך, הצלחת בטניס העולמי, טופ 100, זה מה ש... וכשהיו שואלים אותי בגיל צעיר, מה אתה רוצה להיות אנדי כשזה, אז רוב השחקנים היו אומרים, אני זוכר את זה, היו אומרים, אני רוצה להיות טופ 100. אני רוצה להיות טופ 100 וזה. אני, התשובה האוטומטית שהייתה לי סתם, אפילו בתור ילד, שאני אפילו לא יודע למה עניתי את זה, אני רוצה להיות מספר אחד בעולם. עכשיו, תגיד, הוא מפגר, הוא משוגע, הוא חולם, הוא זה. עכשיו, אנשים היו צוחקים על התשובה הזאת. אתה יודע, כאילו שאמרתי לאמא שלי פעם אחת, שהייתי ילד, תמיד מזכר את הסיפור הזה, שהיינו רואים בטלוויזיה את בוריס בקר וסטפן אדברג ואת האגדות האלה בווימבלדון, ושאמרתי להורים שלי, אני גם רוצה לזכות בווימבלדון יום אחד. הם כאילו, אתה יודע, כולם צחקנו בבית וצחוק, ובתור ילד אתה אומר, אתה בכלל לא חושב שאתה מתכוון לזה שיום אחד פתאום, 20 שנה אחרי זה, אתה מגיע לגמר ווימבלדון, אתה מניף את הגביע שם, זוכה בווימבלדון. עכשיו, זה משהו הזוי, כאילו, שאני לא יודע אם זה המחשבה הזאת, אתה שאומרו לך את המשפט הזה, הבנה לי, מחשבה מייצרת מציאות, וכולנו מכירים את המשפט הזה ומקיים אותו, אבל בסוף, אני כל כך מאמין בדבר הזה, כי אני, במהלך הקריירה שלי, עבדתי המון, המון, המון על הקטע הפסיכולוגי. ההצלחה שלי ושל יוני, לא הרבה יודעים את זה, כמעט אף אחד לא יודע, שכל הסוד ההצלחה שלי ושל יוני, זה, יש לנו פסיכולוגית, מארצות הברית, שהיא לא פסיכולוגית ספורט, היא פסיכולוגית קלינית, שתלחת בזוגיות. וזו ההצלחה שלנו. נתנו המון המון כלים לתקשורת לכולם. הכלים האלה החזיקו אותי ואת יוני בקשר כל כך, כל כך חזק, במשך 15 שנה של קריירה ביחד, מהבוקר עד הלילה, כל יום, במשך 11 וחצי חודשים, כל יום, כל יום אנחנו ביחד. הוא כאילו הרבה יותר מהאישה שלי, שאני איתה 25 שנה. זה קשר שאי אפשר בכלל לתאר אותו. עכשיו, הקטע המנטלי הזה, אחד הדברים שעבדנו איתה המון בקטע הזה, זה היה ויז'ואלייזינג, זה היה כזה המון דמיון מודרך, המון, המון, המון בקריירה. עשינו, תעצום את העיניים. אם היית בלחץ, או היית משחק טוב, או פחות טוב, נכנסת לתקופות כאלה או אחרות, תמיד תעצום את העיניים, תדמיין את הרגע הזה שאתה נמצא בו, מה אתה מרגיש, והיינו עושים המון, המון את הטכניקה הזאת של דמיון מודרך. לפני השינה שהייתי הולך לישון המון המון, במשך המון המון שנים, מגיל צעיר, תמיד הייתי מדמיין נקודות שלי במשחק. תמיד הייתי מדמיין איך יראה גמר ווימבלדון. גמר ווימבלדון, תמיד דמיינתי, אני אגיע גמר ווימבלדון, אני אגיש סרב לבקן של היריב, הוא ירים לי, אני אקבל סמש ובום, אני אנחית אותו ולקחתי את ווימבלדון. הגעתי לגמר ווימבלדון, הנקודה הייתה שונה לחלוטין. לחלוטין, כאילו לא קשורה, אבל מבחינה מנטלית הייתי מוכן לזכות בווימבלדון.
התחושה הייתה מוכרת.
הייתי שמה. ואני באמת מאמין בזה. אני מאמין שבאתי לגמר של ווימבלדון, והגיע המאץ' פוינט, ואני עומד שם, ואני מתרגש, אבל אני לא בלחץ של כאילו, יו, רגע, מה אני עושה פה? כאילו, בראש שלי כבר הייתי שם. כבר, כאילו, ראית עצמי שם במעמד הזה. אני יודע ש, כאילו, אני יכול לעשות את זה. אז כשאני אומר את המחשבה מייצרת מציאות, זה משפט שכבר אומר, כן, אומרים את זה. זה משהו שאתה הולך, חושב על זה היום, כשאני מרצה לפני כל הוצאה, אני שנייה עוצם את העיניים, חושב איך אני הולך לסכל לקהל, מה אני הולך להגיד, ממש, אתה יודע, לפני משחקים, מדמיין את עצמי, איך אני הולך לעלות למגרש, איך אני הולך לזרוק את הכדור, אפילו לא מדבר עכשיו, להקות אותו, לראות איך אני מחזיק את הכדור, איך אני אזרוק אותו למעלה, כאילו דברים הכי הכי בייסיק שיש, מדמיין את הדברים האלו, over and over and over, ככה עוד פעם ועוד פעם, ואתה יודע, בסוף זה עוד פעם, חתיכה מהפאזל, שעזרה לי, אני חושב, בקריירה, להצליח עוד אחד מהדברים האלה, אבל עוד פעם, אתה יודע, זה אמרת לך, יש כל כך הרבה דברים, דרך אגב, אתה שם לב שאתה יכול לשאול שאלה ולצאת מהחדר, כאילו, אני אדבר כבר לבד עם עצמי, כאילו, אתה לא רלוונטי פה, כאילו, אתה יכול רק לבוא...
תגיד לי, אתה רוצה לשתות, אני אקפוץ.
תעצור אותי, אם אני משעמם.
אין לי מה לעצור, הייתי צריך פשוט לשלוח לך את הטייפ ריקורדר, ושתקליט את הפרק, ונבין, ונראה, הייתי צריך להעלות אותו. מה זה אומר להיות ספורטאי חזק מנטלית?
ספורטאי, בן אדם, שיודע להתמודד עם כל סיטואציה, עם ניצחונות ועם הפסדים, כי בתור ספורטאי, כל אחד, פדר, ג'וקוביץ', נדאל, הכי גדולים בעולם, מתמודדים גם עם ניצחונות וגם עם הפסדים. אתה צריך לדעת להתמודד עם להיות כוכב, צריך לדעת להתמודד עם להיות בתקופה שיורדים עליך, ואני בכוונה אומר את השתי קיצוניות, אתה צריך ספורטאי שהוא חזק מנטלי, זה ספורטאי שבא מוכן לכל משחק בצורה הכי טובה שלו, כי כל ספורטאי עושים לו דברים אחרים שגורם לו לשחק טוב. יש לך, דיברנו על הטופ 100 בטניס, אז בטופ 100 יש לך 100 שחקנים שכל אחד מהם יש לו דרך אחרת להגיע לטופ 100. התאמנתי עם הרבה כוכבים גדולים. הייתי, קודם כל פדר הוא חבר טוב, אבל עם מרת ספין שהיה מספר אחד בעולם, הייתי טוב במחנות אימונים, נסעתי איתו חבר ממש טוב. גוסטבו קורטן היה מספר אחד בעולם ברזילאי, היינו נוסעים אליו למחנות אימונים בברזיל, אני כאילו יודע את עד הרמה של מה שהם אוכלים בבוקר, הרגלים ודברים שהשחקנים הכי טובים בעולם, הכוכבים הכי גדולים בעולם, שרק רואים בטלוויזיה, מה הם עושים? כל אחד מהם יש לו משהו אחר. כל אחד, אין משהו שאתה אומר, קח, copy paste, תעשה את זה, אתה צריך, כי כל אחד הוא אופי אחר, ודברים אחרים, ומדינה אחרת, ותרבויות, ואין סוף אחד דברים, אז אין דרך אחת להצליח. אני חושב, אבל מה שכולם עושים בצורה הכי טובה, שאני יודע, הם כל אחד מכין את עצמו בצורה הכי טובה, לא, לבוקר שאחרי, לאימון שמגיע, למשחק, וכל אחד יש לו את התקסים ואת הריטואלים שלו, אבל כל אחד מהם בא 100% לסשן שהוא צריך לבוא. בטח אם זה המשחק, בטח אם זה גמר גדול, כל אימון, אתה יודע, שאתה בא ומתאמן, אז כל אחד עושה את הדברים שלו כדי לבוא לאימון הזה, גם שיותר טוב. אתה יודע, שבאים ואומרים לך אימונים, אתה בטח מכיר את זה, כדורגל ואימונים, אחד הדברים שאתה בא ואתה רואה המון, או לא יודע אם אתה שם לב לזה, כשאני בא ורואה אימון, אני רואה ש-90%, ואני אומר לך 90% מהספורטאים, גם אלה שמתפרנסים פה בארץ, שלא משנה איפה, הם באים לאימון כדי לעשות וי. הם באים לאימון לעשות וי. בא לאימון, המאמן שם, יש אימון, נעים, החבר'ה באים, מתאמנים, עשינו קצת ספורט, שעה וחצי, שעתיים, כי צריך לעשות, כי אמרו לי שאני צריך לעשות שעה וחצי, שעתיים. לא הרבה ספורטאים, באים לאימון, ומתוך השעתיים האלה שהם באים, אומרים, אני באימון הזה, אני שם לעצמי מטרה אחת, אני רוצה האימון הזה לשפר רק את זה, אני באימון הזה הולך לעבוד רק על זה. עכשיו, באימון של שעתיים, לצורך העניין, לוקח את העניין של הטניס, בסדר? יש לך את האספקט של, בכל ענף, אני חושב שזה די דומה, יש לך טכני, טקטי, מנטלי, פיזי, יש לך כמה אספקטים של המשחק שבונים ספורטאי, אני עכשיו בא באימון מסוים ספציפי של שעתיים, שאתה עובד על כל הדברים, כי באימון אתה עובד על הכל אם אתה רוצה או לא רוצה, אבל בתוך האימון בשביל שהוא אפקטיבי, מה שאני שם לב לספורטאים הגדולים, שאני הולך, ואם אתה תראה את נדל, ואתה תראה את פדר, את השחקנים הכי גדולים בעולם, שהם באים לאימון, אתה תראה אותם כאילו באיזשהו קטע של האימון, הם כאילו מבטרים, או שהם מתאמנים בלוס, או איזה מה, אבל כל אחד מהם, כשהם באים לאימון, יש להם מטרה אחת, או שתיים שהם שמים לעצמם, אם זה בקטע הפיזי, עכשיו כל האימון, אני זז עם הרגליים, לא מפסיק לקפוץ עם הרגליים. אם זה בקטע הטקטי, אני כל האימון עכשיו מכה אחד שמאלה, אחד ימינה. אם זה בקטע הטכני, אני עכשיו באימון, כל סרב שלי, אני מחזיק עם גריפ שונה ממה שאני בדרך כלל. כל אימון, הם שמים לעצמם איזה משהו אחד, שהם מתפקסים עליו, שנגמר האימון, כשהסתיים הסשן הזה, אני בקריירה שלי, עוד פעם, ועוד ספורטאים אחרים שאני מכיר גדולים, אני יוצא מהאימון, ואני שואל את עצמי, עמדתי במטרה ששמתי לעצמי באימון, ואז אני יכול לענות ולהיות מאוד מאוד ספציפי. כן או לא, כי יש לך זה, שמתי לעצמי מטרה לעבוד כל האימון היום עם הרגליים. זה מה שהיה חשוב לי. אם אני מכניס את הפורן, את הבקן, את לא מעניין אותי. זה נחמד, זה טוב, it's nice to have. אבל המטרה הגדולה שלי הייתה האימון הזה, לעבוד עם הרגליים. עשיתי את זה, הרווחתי באימון הזה. עשיתי וי ענק באימון הזה, לא באתי כדי להעביר, כי עשיתי את האימון ויאללה, עשינו הכל מהכל. הייתי מפוקס על משהו אחד, מאוד ספציפי, עשיתי אותו, תודה רבה. אימון הבא, אותה מטרה או משהו אחר. עכשיו, שיש לך מטרות מאוד ברורות באימון, אפילו מהדברים הקטנים האלה, זה מאוד מאוד מפקס אותך. אתה בא אחרי זה למשחק, המשחק שלך הרבה יותר מסודר. יש לך סדר בראש. אתה מאוד מפוקס, מאוד מפוקס במטרות שלך, בדברים שאתה רוצה לעשות. אותו דבר, דרך אגב, גם במשחקים. כשאתה בא למשחק, אין שחקנים גדולים בעולם שבאים למשחק ואומרים, אני רוצה לעשות את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, הכל טוב. אתה מתפקס על שניים, שלושה דברים. אתה אומר, אני רוצה להתקיף ליריב את הבקל, אני רוצה לעבוד עם הסרף שלי חזק, אני רוצה להקוט את הפורן שלי. אתה שם לעצמך שלוש, ארבע נקודות, כל אחד עם הדברים שלו, ואתה מנסה לעמוד בהם במשחק. אלה הדברים שאתה שם לעצמך לפני המשחק, אלה הדברים שאתה מאמין שינצחו לך את המשחק. אתה ממקד את עצמך בדברים שאתה חושב שינצחו את המשחק, אתה מתפקס בהם, אתה יורד מהמשחק אחרי זה, ואז אם אתה מפסיד, לאו דווקא אם אתה מנצח, אם אתה מנצח, אז הכל טוב ויפה. אבל אם אתה מפסיד, אתה הולך אחורה לגיים פלן שלך, או למה ששמת לעצמך, ואתה אומר, רגע, התמקדתי באלף, בית, גימל, דל. בוא נראה. עשיתי את אלף, וי, מעולה. בית, כן. גימל, כן. דל, יופי. במטרות שלי עמדתי, עשיתי את מה שרציתי, באתי עם הגיים פלן, עשיתי. מה עבד? כנראה הוא שחק טוב. בוא נמחל לו כפיים. אתה יוצא מההפסד הזה בצורה הרבה יותר טובה. עכשיו, אם לא עשית את אלף, בית, גימל, אתה יכול ללכת ולהגיד, אוקיי, מה הסיבה שלא עשית את אלף? מה הסיבה שלא עשית את בית? איך אני משפר את... אתה יכול לשאול את עצמך את השאלות הנכונות, השאלות הבונות, שאתה לוקח את זה אחרי זה לאימון הבא ומשפר את זה. אבל אני אומר עוד פעם, ההתאוששות מהפסד, מניצחון, כשיש לך מטרות מאוד ברורות שבמשחק, הרבה יותר קל לך, הרבה, לדעתי, להתמודד איתם, כי אתה מאוד 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 מפוקס.
אתה יודע, זה אולי מסביר גם כמה, למה כל כך הרבה ספורטאים יורדים ממשחק, והם לא יודעים אפילו למה הם הפסידו, מה קרה שם, למה זה היה, כי לא הייתה להם תוכנית משחק. אז לכל משחק היה לך את התוכנית הזאת, המטרות הספציפיות הקטנות האלה,
כל משחק, וזה יורד לתת, זה גם שאני כבר עם יוני, זה כבר יורד לתת משחק, בתוך כדי המשחק אתה מדבר, כל ההחלטות האלה, אתה יודע, שאתה צריך לקבל בשניות שם, במשחק, יש לך 20 שניות בין נקודה לנקודה, ואתה חייב לעשות איזה גיימפלן. יוני ואני בזוגות, יש לך בכל נקודה, יש לנו 12 אפשרויות שאנחנו צריכים לבחור מתוכן, ארסנל של 12 מהלכי משחק, שאנחנו יכולים לעשות. כל נקודה, יש לנו 12 מהלכים שאנחנו יכולים לעשות. שאני מגיש, אני יכול להקות לשם ויוני יזוז, אני יכול להקות לשם ויוני יישאר, אני יכול להקות לאמצע ויוני... יש לנו כל כך הרבה מהלכים שאנחנו יכולים לעשות, ואנחנו צריכים לפני כל נקודה לדבר, לקבל את ההחלטה, איזה מהלך הוא המהלך הנכון לרגע הזה, שבלבל את היריב, שיכנס לו לראש, שיתאה אותו, שישים עליו לחץ, וזה משחק מוחות מטורף בינינו לבין היריבים, ועוד פעם, זה המון המון תקשורת, אתה מדבר המון, אתה מתכנן הרבה, אתה בא עם גיימפלן, אתה בא עם המטרות הספציפיות שלך למשחק, תוך כדי המשחק, אתה מן הסתם, אם זה עובד, אתה ממשיך, אם זה לא עובד, אתה צריך לדבר ולקחת החלטות תוך כדי המשחק, כדי לשנות אותם ב-no time, כשיש לחץ, אתה משחק גמר, 5,000 איש שם בקהל, צועקים, ואתה צריך לקבל, רגע, זה לא עובד לנו, בוא שנייה נשנה, בוא נראה מה לא עבד לנו, מה הסיבה שזה לא עבד? אוקיי, קדימה, משנים, בוא ננסה את זה, וזה כל הזמן, אבל זה לתכנן, זה כל הזמן, זה לא נגמר. זה הראש עובד ועובד ועובד, ואז מצד שני, איפה כביכול, לא אירוני, אבל איפה הקונפליקט פה בדבר הזה, שהראש שלך כל הזמן עובד, צד אחד כל הזמן עובד, 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 ואתה משחק את הטניס הכי טוב שלך, אתה מתפקד הכי טוב במגרש, שהראש לא עובד, שהראש שלך נקי במחשבות, שאתה לא חושב על כלום, שאתה כאילו ממש 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 מרוכז אך ורק בלראות את הכדור ולחוות בו, ואתה לא חושב על כלום. עכשיו, אתה מתחיל לחשוב, רגע, אני אעשה את הכדור שם, אני רוצה להכניס את זה לשם, הוא יקל לפה, אם אני יקל לשם, הוא יקל לשם, הראש מתחיל לרוץ ככה, זה בדיוק השלב שאתה מתחיל לשחק לא טוב, שאתה מתחיל לחץ, הראש חייב אותך, מתחיל לזרוק אותי לכל מקום, לכל מיני תרחישים, לדברים כאלה. אז בגלל זה אני אומר, הראש צריך תמיד לחשוב, לתכנן, להתפקס בדברים, עד שמגיע הנקודה. כשמגיע הנקודה, צריך לדעת, כן, איך אתה מנקה את הראש מכל המחשבות שעכשיו היו, ועכשיו אתה מתעכז בדבר אחד, בכדור, איך אני פוגע בכדור, מעביר אותו צד שני. זה הכל, כביכול. עכשיו, זה יש טכניקות כאלה שאתה יודע, שבמהלך הקריירה שלי, שאני עשיתי במיוחד מצבי לחץ, זה המון דברים שתמודדתי במצבי לחץ. אחד הדברים שאני מאוד מאמין בהם במצב לחץ, חוש הומור. אני מאוד מאמין, אחד הכלים. חוש הומור זה משהו שאתה משחרר, זה משהו שאתה יוצא מהסיטואציה שאתה נמצא בה, ואתה עכשיו מתרכז בדברים אחרים. אז במצב לחץ אני תמיד, אחד הדברים הבסיסיים שלי היה חוש הומור, אחד הדברים שהמצב לחץ שקורה לי, זה הראש מתפזר. חושב על העתיד הרבה. מה אם אני נצח? מה אם אני אפסיד? אני חייב להכניס את הכדור לשם. אם אני אקל לפה, אקל לשם. הראש שלי חושב יותר מדי, מהלכים קדימה, או בכלל ימים קדימה, או שבועות, או... ואז שאתה מתחיל לחשוב את זה במהלך משחק, והראש שלך מתפזר, אתה חייב להתחיל לפקס. אני מתחיל לפקס את עצמי בשאלות. אני ממש מחזיר את עצמי, אני קורא לזה baby steps. baby steps, צעדי תינוק. בני כמה, גם הבת שלך הקטנה.
גם, שנתיים.
אבל שנתיים. אז baby steps, אתה יודע מה, זה שיש לך ילד שהוא נולד, אתה עובר אותו המון המון שלבים, אתה עובר אותו, הוא לא מתחיל ללכת ולדבר ישר ולהפסיק להרטיב במיטה בלילה. הם עוברים שלבים של זחילה והחיתולים, ולאט לאט הם מתחילים לעמוד, ואז ללכת, ולהוציא מילה, והגה, ומשפט, ולדבר, וזה תהליך, ה-baby steps. וזה אותו דבר אצלנו, בקריירה, ה-baby steps האלה, כשאתה מגיע למצבים כאלה, בתוך כדי משחק, ואתה מתפזר, ופתאום הפורן והבקן לא הולכים לך, אבל זה משהו שאנחנו מגיל אפס עושים, אז איך פתאום לא עובד? זה לא הגיוני שצריך להקות פורן או בקן באותו רגע במגרש עושה. אז אנחנו מחזירים את עצמו לבייבי סטפ שעכשיו. בוא נחזור, יוני, למה שעשינו בכיתה א', בוא נראה מה עשינו. קודם כל, בוא נפגע באמצע של המחבית. בוא נראה, אולי זה יעזור, דבר שני, נעביר את הכדור מלמטה, נעביר את הרשת. אולי הוא יחטיא את זה, בוא נראה, ניתן לו את הצ'אנס הזה, ואני אומר, אנחנו מדברים על זה, על בייבי סטפ, על הדברים, על הבייסיק של הבייסיק, על הדברים שאנחנו שולטים בהם. זה לא דבר שמישהו אחר שולט עליו, משהו, הדברים שאני שולט עליהם, בוא קודם כל נעשה את הדברים הפשוטים. ואז לאט לאט שאנחנו עושים את הדברים הפשוטים, שאנחנו לפעמים שוכחים אותם, כי אנחנו מתרכזים בהרבה דברים אחרים, אפשר לעבור לשלב. אוקיי, עכשיו אנחנו פה, בזה אנחנו שולטים, חזרנו לבייבי סטפ שלנו, קדימה, בוא נעלה שלב כביכול למשהו יותר מתוחכם, בוא נקל לשם, בוא נתקיף פה, בוא... ולאט לאט. אבל אני אומר לך, לחזור לבייבי סטפס, זה משהו שתמיד עזר לי בקריירה שלי, בכל דבר, אם זה בתוך כדי משחקים, אם זה תוך כדי תקופות קשות, אם זה תקופות מבלבלות, תמיד החזרת עצמי כמה צעדים אחורה, רגע, אוקיי, פה הייתי שנייה, ככה שחקתי טוב בתקופה הזאת, זה מה שהדברים הטובים שגורמים לי לשחק טוב, ואני עושה. אז זה עוד דבר שאני תמיד, תמיד, הבייבי סטפס הזה, זה נותן לי כזה, זה, ככה. דבר שלישי שלמדנו המון עם דרך הפסיכולוגית שלנו, אני חושב, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי בקריירה שלי, עם יוני, בקשר הזוגי, עם אשתי, עם חברים, עם המאמנים, כל קשר שיש לי. אז למדתי לשאול שאלות נכונות, שאלות שהן הן בונות, שאלות שאתה מקבל אינפורמציה, שהן מקדמות אותך. למשל, שאלה שמתחילה בלמה, שתדע, דרך אגב, עם אשתך או עם כאלה, שאלה שמתחילה בשאלה למה, היא בדרך כלל שאלה שגוררת ביקורת. למה עשית, למה אתה, למה... זו שאלה שגוררת ביקורת, למה. השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו בדרך כלל זה שאלות של מה ואיך. כשאתה שואל את השאלה של מה ואיך, אלה שאלות שאתה מקבל אינפורמציה. ואלה שאלות שמקדמות אותך לפעולה או לעשות משהו בצורה אחרת. אז לצורך העניין, מה היית עושה? איך היית משפר? מה גרם לך לשחק ככה? איך אתה יכול לשנות את זה? אלה שאלות שאני שואל את עצמי, כביכול לקבל תשובות. אז הלמה הן בדרך כלל שאלות שהן תוקעות, conversation, תוקעות דו-שיח, הם בדרך כלל שיש המון המון לחץ ומתח, אבל למה עשית ככה? אבל למה אתה ככה? ולמה? אלה שאלות שדי מאשימות כביכול, עוד פעם. אז אלה טריקים של דיבור שלמדנו, אני למדתי עם עצמי המון שנים, אלה דברים שאני משתמש מול הצד השני, כשאני בא לדבר עם מישהו, אז אני משתמש הרבה עם השאלות האלה, כדי לקבל אינפורמציה, וגם על עצמי. כשאני מסיים משחק, או שאני בא לזה, אז אני לא שואל, למה הקטתי את הפורן לשם? למה הקטתי את הבקן לשם? למה? שואל את עצמי, מה גרם להקות את הבקן לשם? מה גרם להקות את הפורן לשם? איך הייתי משפר במשחק הבא? איך אני אעשה את זה ככה? איך אני יכול... אז השאלות האלה גם עוזרות לי וגם עוזרות למי שאיתי כביכול, שאני יכול לבוא לתוציאה. אלה המון המון טריקים של דיבור, דברים של להתייחס על עצמי. כשאני מדבר עם מישהו, שאתה משחק בטח בקבוצת כדורגל, כדורסל, או בענפים קבוצתיים, אני הייתי סוג של קבוצה עם יוני, אז זה מאוד מאוד קשה להתרכז בעצמך. הרבה פעמים מה שקורה זה, בטח בתחילת הקריירה שלי ושל יוני, היה לנו את הקטע של יוני, תלך, תאכל, תישן, תעשה, זה כל הזמן כאילו כביכול, דברים שהיו עושים לי טוב, אם אני הייתי אוהב לאכול ככה וככה, הייתי בטוח שגם ליוני זה. הוא צריך, אם הייתי מתאמן כושר ככה וככה, הייתי רוצה שגם יוני יתאמן כושר. הייתי מתאמן טניס ככה וככה שעות, הייתי רוצה שגם יוני יתאמן אותו דבר. וממש ניסיתי להפוך את יוני להיות אנדי. עכשיו, דיברנו על זה מקודם, יש 100 ספורטאים בתומר, כל אחד מהם הוא בן אדם שונה וצריך להבין את זה. עכשיו, בשלב מאוד מוקדם בקריירה שלנו, הבנו שאנחנו אנשים שונים לחלוטין. אז אחד הדברים שאני אומר, להתרכז בעצמי זה, אני צריך לבוא למגרש 100%. אני צריך לדאוג לעצמי לבוא 100% למגרש. כשאני בא 100% למגרש, ויוני בא 100% למגרש, רק אז זה יכול להתפוצץ ולהגיע באמת לאיפה שהגע. עכשיו, בשביל שאני אבוא 100% למגרש, צריך לדאוג לעצמי, להתרכז בדברים שלי. אתה יודע, אני ויוני היינו אנשים שונים לחלוטין, באופי שלנו, בכל הזמן. יוני היה לו מאמן כושר אחד, אני מאמן כושר אחר בכלל. התאמנו בשעות, יוני התאמן פחות שעות ממני, יוני אוכל דברים אחרים. אנחנו אנשים שונים לחלוטין, 180 מעלות באופי שלנו, בהכל, וזה בסדר. כדי להצליח ביחד, אתה לא צריך להיות אותו בן אדם. היינו יכולים להיות שונים, אבל להצליח ביחד, כי כל אחד עשה את מה שהוא צריך כדי לבוא 100% למגרש. אני עשיתי את הדברים שלי שגרמו לי לשרק טוב, יוני עשה את הדברים שלו, ועכשיו זה להתרכז בעצמך. הייתי מתרכז בעצמי, ברצונות שלי, במחשבות שלי, במה שאני רוצה. וזה מה שהיה. הייתי בא למתחיל במשפטים, יוני, אני רוצה, החששות שלי הם פחות, יוני, תלך, תעשה, אתה צריך, אתה... עזבתי את יוני, תעשה מה אתה רוצה, מה אתה חושב, מה שאתה צריך, מעולה. כן חשוב לדעת. זה חשוב לי בשביל הקונפידנס. מה אתה עושה, איך אתה עושה, כן, אבל לא מתערב לך, לא, זה מה שגורם לך לעשות טוב, מעולה, טוב, אני, חשוב לדעת האינפורמציה אותי, יאללה, קדימה, שנינו 100%, עכשיו אפשר להתפוצץ ביחד על המגרש, אז זה משהו מאוד מאוד חשוב, אז מלא מלא טריקים כאלה, זה של, של דיבור, של עוד פעם, טיפ קטן, גם עוד פעם, האישה זה עוזר לי המון, אבל זה כבר נהיה צחוק, אני ויוני, במצב של לחץ, שים לב שאתה עם אשתך במריבה, ויש לכם ויכוחים, תמיד, 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 אתה תשמע את המילה, כן, אבל, אבל לא עשית ככה, כן, אבל, אבל, אתה, אבל, כן, אבל, אבל, אבל. המילה אבל היא מילה מאוד 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 מסוכנת. במצבי לחץ היא מילה מאוד מאוד מסוכנת. היא מילה שמבטלת את הצד השני, וזה עכשיו מה שאתה אומר, זה מה שנחשב. זה רק מה שנחשב. אתה אומר, כן, אבל, עכשיו, כל מה שאמרת,
לא רלוונטי,
בטל, עכשיו, מה שאני עכשיו אומר, אז המילה הזאת, למדנו לא להשתמש בה. למדנו, אנחנו משחקים המון המון תחרות שחקנו, על הרבה מאוד כסף, על הרבה ניקוד, על מעמד, על יוקרה, על המון המון דברים כביכול שיש לך לנצח או להפסיד, וכל מילה הייתה יכולה להוציא אותנו מבלנס. אנחנו חושבים בלחץ גמר של תחרות מאוד מאוד גדולה, ואני פתאום אומר לזיוני, זו מילה שבלבלת אותו, יכול להשתגע, להתפוצץ, או אני הייתי הרבה יותר טמפרמנט עם יוני, כאילו כל מילה יכולה לשגע אותי. אז נגיד, מדבר פה על המילה אבל, היינו משתמשים עם מילים כמו, כן, יחד עם זאת, אני חושב שהייתי פשוט לוקח את האינפורמציה שקיבלתי מיוני, ומוסיף עליה את האינפורמציה שלי. ואז מה שקורה, יש לך אינפורמציה, אתה מוסיף עוד אינפורמציה, עוד אינפורמציה, ואז פתאום יש לך מלא מלא אינפורמציה, במקום כן, אבל, לקחתי הכל, עכשיו יש לנו רק משהו אחד. כן, אבל, וכל פעם אנחנו משאירים משהו אחד. אז לאסוף כמה שיותר אינפורמציה, זה היה משהו מאוד מאוד חשוב. אז המילים האלה, הטכניקות של המילים האלה שעבדנו עליהם המון, כמו שעבדתי על הסרף שלי שעות, ועבדתי על הקטע הפיזי שלי, רצתי שעות וחדר כושר וזה, היינו עובדים סשנים שלמים על איך לדבר, איך לתקשר בינינו, וזה עשה את ההבדל בקריירה. היום אני ויוני, אנחנו צוחקים כבר, אתה יודע, כבר נהיה כבר בדיחה, אמרתי לך, צחוק זה חלק להוריד את הלחץ, היינו יושבים במשחקים, והוא אמר לי, כן, אבל אני עומד אומר לו, יוני, אני רוצה שתקל לו לפורנד. הוא אומר, כן, אבל הבקנד שלו הוא פחות. השתמשת עם האבל, בוא, תגיד את זה עוד הפעם. ואז מתחיל לצחוק, ואנחנו מסתלבט.
זה מסיע הלחץ של המשחק.
בדיוק, ואז פתאום יש איזה צחוק, וזה משחרר אותנו. הקטע הזה משחרר אותנו. אז אני מבין שלא, העולם הזה הוא לא עולם של רובוטים, וגם אני, אתה יודע, יש לנו את האבל, אבל כשאני מגיע לוויכוח עם אשתי, וכולנו יש לנו ויכוחים, אני את 25 שנה. אני של קשרים ארוכי טווחיון, אשתי, כאילו מאמנים שלי, אבל כשאני בא, ויש לי איזה ויכוח, משהו, אתה יודע, במצב של לחץ וזה, עם אשתי, אני תמיד מזכיר לעצמי, רגע, תנסה לא להשתמש בדברים האלה, אני לוקח את הטכניקות של הדיבור שלקחתי, והן עוזרות, השאלות האלה, שאני פתאום שואל אותה ולקבל אינפורמציה, אני לא משתמש במילה אהבה, לא מבטל אותה במה שהיא אומר, זה עוזר המון. אז זה לא רק כביכול בקטע של רק קריירה והישגים, יוני, זה עוזר לי בכל מקום, איפה שאני לא הולך, עבודה, חברים, אלה כלים שהם טובים בכלל. אז אלה דברים שלמדתי בקריירה שלי המון עם מהפסיכולוגית, שעוזרים לי בחיים, עזרו לי בקריירה. כן, כמה טיפים כאלה.
תשמע, זה מדהים. אני חושב שיש פה כל כך הרבה דברים. דווקא בלי אבל, בלי למה, בלי מה, זורק אותך לווימבלדון, תמרים את הגביע שם. מה עובר שם לאנדי בן החמש, שהוא עם הגביע שם ביד?
קודם כל, אני לא אשכח שזכיתי בווימבלדון, עכשיו אני מדבר על זה שצמרמורת, לא מהזכייה שזכיתי בווימבלדון, שזה נחמד, ישראל הראשון, היסטוריה, לזכות בווימבלדון, זה לא רע. לא מזה, הצמרמורת. שזכיתי בווימבלדון, ו... לקחנו, התחבקתי עם הפרטנרת שלי, ואני בא על זבון הרב, ואני יושב בכיסא, ואני אומר, בוא, אני זכיתי בווימבלדון עכשיו, ואני מתחיל לבכות כמו ילד, מתחיל לבכות. מרים את הגביע, ואני לא מאושר בלב ב-100%. היה חסר לי משהו שם, זה אבא שלי. אבא שלי זה דמות הכי דומיננט בקריירה שלי היה, מגיל 5, שלקח אותי בכל הקריירה שלי, כל מקום, כל יום, כאילו, בגללו אני מי שאני. והוא נפטר ב-2005. עכשיו, הוא הגיע, מה שנאמר, לבאר, ולא שתה ממנה. מה זה לא קצר את הפירות? זה כאילו understatement, אתה יודע, כביכול ששתל ושתל ושתל, ודווקא את הפירות הכי עסיסיים, הוא לא זכה. אז ברגעים כאילו כביכול של הכי אושר שלי בחיים, אז הוא תמיד, יש את הצוויתה שהוא חסר לי, וזה לא יעבור. מ-2005 הוא נפטר. אז אחד הדברים הראשונים, זה היה גרנדסלאם הראשון של ישראל, ווימבלדון, המדינה הייתה בשיגעון. 2006, שנה מאוד מאוד משמעותית עבורי, והוא לא שם, אז זה ישר בכי, עם כל השמחה שהייתה שם, זה היה רגע של עצב, כביכול של, אתה מניף את הגביע הזה, אני רואה את כל התמונות ילדות שלי, את כל הרגעים שלי איתו בים, שחק מתקות, לוקח אותי לתחרות, מסיע אותי לילה, לוקח אותי צפונה, כל התחרות, הכל עובר לי בראש כזה מהר, והיה קשה להירגע, ו... עם כל העושר שכמובן הייתי מבסוט, במיוחד מהצ'ק, לא עשתה, הייתי מבסוט שם לזכות בגביה, היה חסר את אבא. ובהמשך השנה התחתנתי, והוא לא זכה להיות בחתונה, שזה עוד רגע מאושר. ובהמשך זכיתי ברולן גרוס, הוא לא זכה להיות שם, ואחרי זה זכיתי באליפות אוסטרליה, הוא לא זכה. ובהמשך היו לו נכדים שהוא לא זכה לראות. אז כל רגע שהוא באמת משמעותי בחיים שלי, אבל ממש משהו כאילו קיצוני, אז הוא תמיד שם חסר, תמיד שם יש איזה משהו שעם כל השמחה, שזה שמחה קיצונית ושמחה מאוד מאוד, שקשה להגיע אליה ביום יום, תמיד הוא חסר שם. אז גם שם בווימבלדון, אתה יודע, זה היה המון מחשבות. אחרי שאתה הולך הביתה ואתה חוגג את זה בארץ, אתה מבין שזה הריוורד שלך על מסע ארוך, שמגיל 5, ואני אומר לעצמי, היה שווה שעזבת את הבית בגיל 13 בסוף, ודיברת על זה קצת בקטנה מקודם, על ויתורים, שאף פעם לא הרגש שוויתרתי גם. אתה נכנס לטאנל הזה, למנהרה, אף פעם אתה לא מרגיש בתור ספורטאי מקצוען, שאתה עושה ויתור, שהחבר'ה שלך הולכים לציול צופים, אני לא מרגיש שאני מוותר. שהם הולכים לדיסקוטק בגיל 18, מתחילים להתנסות באישון ושותים אלכוהול, לא הרגשתי שזה חסר לי, כי הייתי בפריז, והייתי בלונדון, והייתי בניו יורק, והייתי במלבורן ואוסטרליה, והייתי במונטה קרלו וברצלונה ושנגחאי וסידני ו... ואתה אומר, רגע, שנייה, כאילו אני פה בכל העולם, לא חושב על זה בכלל בילויים, אתה בראש אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה כאילו, אני במוד אחר, אתה יודע, תמיד אומרים, תגיד, לא חסר לך, אתה קולט את הדברים והבילויים והטיולים. עכשיו, הם, אותם אנשים, הרוב, ה-90% כנראה בעולם, הם לא מבינים כביכול, איך אין להם את זה? כי אני אומר, מה, אתם לא רוצים לחוות את הצד הזה של תחרויות והתרגשויות וניצחונות ונסיעות וחוץ לארץ ותרבויות ומאכלים ומסעדות? מה, לא, אתם לא רוצים לחוות את זה? אתם שוגעים? אתם לא רוצים שהילד שלכם ייכנס בגיל 5 לעשות ספורט? אתם קולטים מה? אז אני פתאום מסתכל על זה בצד ההפוך של זה. וכשאתה במסע הזה, כמו שאמרתי לך, אתה לא חושב על זה תוך כדי המסע, אתה לא מרגיש שאתה מוותר אף פעם. ובסוף של המסע, או שאחרי שאתה פורש, או אחרי שאתה זוכה בווימבלדון, אוסטרליה, או תחרות כזאת אחרת, אתה לוקח שנייה איזה רגע לעצור שנייה אחת, להסתכל שנייה אחת אחורה, וואו, איזה דרך עברתי, ואיזה פציעות, ואיזה רגעים קשים, ואיזה רגעים טובים, ואיזה אימונים, ואיזה שעות, ועכשיו כאילו אתה מסתכל עליי היום אנדי רם, 39, פרשתי לפני 5 שנים, הוא רואה, טיוני ארליך שעדיין מסתובב בסבב בן 42, רואה שחקנים, חברים שלי שגדלתי איתם, אם זה פדר או שחקנים אחרים שעדיין בני 38, 9, משחקים בסבב, חבר'ה בני 36, 5, שניצחתי אותם במהלך כל הקריירה שלי, שהם עדיין בטופ העולמי שם בזוגות, ואני מסתכל עליהם ואני אומר, בוא נה, הם שוגעים. איך הם עושים את זה? איך הם נוסעים? איך הם טסים? אין להם חיים, כאילו. אני מסתכל עליהם בצורה אחרת לגמרי, כאילו. אני אומר, שיו, ככה אני הייתי, כאילו. ואני לא מאמין. הם נוסעים מתיק כזה במטוסים, כל שבוע הם מחליפים חדר במלון. אין להם סקג'ואל מסודר שהם יודעים, רגע, שנייה, אני מראשון עד ראשון פה, לא, כי ביום שלישי הפתעת, אז אתה לוקח את התיק שלך ואתה עובר למלון. תגיד לי, הם משוגעים החבר'ה האלה? ואני אומר לעצמי, איך הם עושים את זה? איך הם עושים את זה? עכשיו במקום כזה. אז אתה מסתכל אחורה, אתה יודע להעריך את הדברים האלה הרבה יותר ממה שאתה תוך כדי הקריירה. אני יודע להעריך את זה, מה שעשיתי, את הרגעים, את האימונים, את השעות, מה שהקדשתי עבור זה. היום בשבילי, אני לא עושה כמעט ספורט. פה ושם, רצתי לפני כמה, חצי מרתון, שמתי לעצמי עוד פעם מטרה. אמרתי, אני אעשה, לקחתי עצמי פרויקט חצי שנה, עשיתי את הוצאה יחסית טובה. ואני לא עושה הרבה, כי אני צריך את המטרות, לשים את עצמי גם היום, כל דבר. אז הלכתי לעולם העסקי טיפה, או דברים אחרים שאני עושה פילנטרופים, שיש לי עצמי מטרה מאוד ברורה, וכשאני שם את המטרה, הרבה יותר קל להגיע אליה. לא תמיד אני מגיע לסופר ויז'ן שלי, למה שאני עוד, בדרך לשם, אני שם את היעדים הקטנים האלה, בכל דבר, זה לא רק בספורט, זה בכל דבר שאני עושה.
אבל יש לי שאלה מעניינת. כאילו אנחנו בעולם הספורט, הספורטאים, נכנסנו לעולם פסיכי, כן? מנצח מלך, מפסיד אפס, חיים של הירו זירו כזה, רכבת הרים מטורפת, ודיברת על איך מתמודדים עם ההפסדים, איך מתמודדים עם הניצחונות, שזה לא פחות מאתגר, אני בטוח. וגדל לו איזשהו דור, אני חווה אותו מעולם הספורט, אתה יודע, יותר כדורגלנים בארץ, בטח בעולם, שאתה יודע, עולם האינסטגרם, עולם הפייסבוק, הכל פתאום נגיש, אבל קורה דבר מסוכן מאחורי הקלעים, ומאוד מעניין אותי מה הדעה שלך עליו. היום רוב הספורטאים, או בכלל אנשים, מעריכים את עצמם כבני אדם רק על סמך התוצאות. כן, כאילו, מה שכותבים עליי, I'm good as my last game. והשאלה איך לא מאבדים את הזהות שלנו במסע הזה? כי לפני שאתה ספורטאי, אתה בן אדם, אבל כשאנחנו נכנסים לעולם הספורט, אצל רוב הספורטאים זה האדם שאני שווה רק לפי התוצאות שלי בספורט. והשאלה שמרתקת אותי, איך, כאילו, איך התמודדתם? זאת אומרת, איך לא מאבדים את הזהות שלך? כי אם הניצחונות וההפסדים מגדירים מי אני כבן אדם, אני עלול, מה אני דיפרסיה חוקית?
זו שאלה מצוינת. אני לא חושב שיש לי תשובה עליה, אתה יודע, קונקרטית, חד משמעית. מה שכן, שאני מאוד מאמין בו, זה גם כדי להצליח, בטח להתמודד עם כישלונות, אי אפשר לעשות את זה לבד. לא קיים דבר כזה לבד בעולם הזה, לא קיים. אני גם, שאתה לבד על הבמה, כאילו, אייל גולן, שם אני אומר לך, אנשים, זמרים הכי מפורסמים בעולם, אומנים הכי גדולים על הבמה בברודווי, זה אף פעם לא לבד, לבד, לבד. גם טניסאי פדר הוא לא לבד. אף פעם זה לא הצלחה של מישהו לבד, וגם כך הוא לא צריך להתמודד עם ההפסד הזה לבד. תמיד יש צוות גדול שמקיף אותם. גם רונלדו, זה לא רונלדו בלי השחקנים שלו. מסי, הדבר היפה שהוא אמר, אחרי שהוא זכה עכשיו פעם חמישי, בנעל הזהב, אז לא הייתי מגיע לנעל, לעשירית מהנעל הזאת, אם לא החברים שלי מהקבוצה. פדר, כשהוא זוכה בטורניר שלו, או נדל, או ג'וקוביץ', או כל טניסאי אחר, הדבר הכי יפה שיש בטניס, אתה רואה שהם לוקחים את המיקרופון, ודבר הראשון שהם עושים, הם מודים למשפחה, לצוות, לפיזיותרפיסט, למאמן, לכל מי שיושב בבוקס. אצלהם הם מודים, כי הם יודעים שבלי האנשים האלה, הם היו כלום, לא היו מגיעים לשם. וזה בכל גיל ובכל שלב. אני בגיל צעיר מאוד, בגיל 12, גיל 13, סליחה, אני כבר בווינגט ואני כבר שחקן טוב, אחד הטובים בישראל, וכאילו בונים עליי, ואני הולך לתחרות הארצית, והפסדתי לזה ילד שהוא שנה מעליי, אבל הוא לא קשור לענף בכלל, אין לו בכלל היום, הוא בטח רואה חשבון מצליח, או איזה עורך דין אחד תותח, הוא לא קשור לענף, ואני מפסיד, ואני רואה מהמגרש, ואני אומר להורים שלי, אני רוצה להתאבד, ואיך אני מפסיד, ובוא, עכשיו, אתה יודע, גם ילד בן 13, יש לו לחץ, ילד הכי טוב בישראל, מסתכלים עליו, באקדמיה, יש ציפיות, גם ילדים כאלה, אין מה לעשות, וצריך לעמוד בציפיות האלה, ולא מצליחים, אתה יודע, כל משחק אתה מנצח, ואני בוכה, ואני מתעצבן, וממש אומר, אמא שאתה מזכירה לי את האדם, אני לא תשכח לי את זה בעולם, אני רוצה להתאבד, ואני הולך להתאבד, והאנשים הכי קרובים שהיו שם, זה אבא ואמא שלי, תפסו אותי, ומדברים איתי, ומעודדים אותי, בתור ילד, אני לא יודע לצאת מזה לבד. לא יודע, אי אפשר. אם היית משאיר אותי עכשיו לבד, בפינה שם, בדשא הירוק, באשקלון, יכול להיות שהייתי עושה לעצמי משהו, לא יודע. אי אפשר לדעת, לא, כי אי אפשר להתמודד עם זה לבד. אז זה אבא, אמא, מאמן שהוא כמו אבא שלי, בא, תופס אותך לשיחה, מדברים, מביאים לך את המציאות בצורה אחרת של יותר בוגרת, שעם הניסיון שלהם, ואני בתור ילד לא מבין כלום מהחיים שלי, ומלמדים אותי, ואני יוצא מזה יחד עם האנשים האלה. ואז לאט לאט אני גדל ונהיה שחקן מקצוען, ואני ממשיך להקיף את עצמי עם אנשים חיוביים, שזה הסוד, אני חושב, של אנשים מצליחים בעולם, זה אנשים שמקיפים את עצמם עם אנשים חיוביים. וזה לא משנה, אם בעולם העסקים אני מכיר אנשים מאוד מאוד עשירים, ובעולם הספורט אני מכיר, כל בן אדם שתמצא, תגיד לו, מי החברים שלך, מי האנשים שמייעצים לך, אתה תראה שהאנשים האלה זה אנשים חיוביים, אנשים שמאמינים בו, זה אנשים שאומרים לך, כן, אתה יכול, כן, אתה תצליח, לך על זה, אל תוותר, תמשיך לנסות, אתה תראה את האנשים כאלה, שלכל בן אדם מצליח בזה, יש את האנשים, וזה לא משנה אם זה אשתו, עם החבר הכי קרוב שלו, עם מישהו בעבודה שלו, לכל אחד יש את השניים, שלושה, ארבעה חבר'ה האלה, שזה המעגל הזה, שזה הצוות. ואם זה לספורטאי, אם זה לטניסאי, אז יש את המאמן, את המאמן כושר, את הפיזיותרפיסט, את המאמן המנטלי, הארבעה האלה שתשים איתך בסבב, מלווים אותך, וזה הצוות שגורם לך לנצח, זה הצוות שמוציא אותך מאותו ילד בן 14 שצריך מודד לבד, גם בתור בוגר. הם באים ומוציאים לך, אותך מהבסה, הם אלה שמרימים אותך, אלה שמורידים מהראש שלך את כל מה שאתה לא צריך להתעסק בו. עכשיו אני לוקח אותך לרמות, לקחת אותך ילד בן 14, אנדי שצריך להתמודד ויש לו את המעגל הקרוב, אתה לוקח את זה אחרי זה לבוגרים, אתה לוקח את פדרר, שמסתובב בקבוצה של 10-15 איש בכל תחרות, אותו ג'וקוביץ' לוקח, כי הוא לוקח אנשים שכל אחד מהם עוזר לו במשהו אחר. יש לו אחד שמוריד לו מהראש את הקטע של המחבטים, של הגידים, שעוזר לו כל משחק, לפני כל משחק, 15 מחבטים, הוא קורא לו את הגידים, שעוזר לו מחדש, יש לו 15 מחבטים, כל מכה שלו היא יוצאת בול אותו דבר. עכשיו זה מישהו רק לגידים, יש לו את הבן אדם רק לכושר, כל הקטע של הכושר, יש לו בן אדם שבא איתו רק את הפיזי, שטפל בו פיזיותרפיסט, יש לו את המאמן לטניס, יש לו את המנטור, יש לו מאמן שהוא מאמן טניס, ויש לו עוד מאמן שהוא מנטור, שאז אם המאמן טניס, הוא בא איתו למגרש, מכה איתו, מסדר לו את האימונים, המאמנטור זה אחד שהוא יכול לשבת איתו, אם זה סטפן אדברג למשל, פדר לקח, היה תקופה שג'וקוביץ' לקח, אגסי, יש כאלה שלוקחים את לנדלנדי מארי, קודם כל אחד מנטור לוקח כזה, מישהו שאתה יכול לדבר איתו בלבל הזה, שהיה שם, שהוא מחזק אותך, שאתה מרגיש איתו נעים, אבל אני מדבר איתך על הצוות הזה, שאתה מקיף את עצמך באנשים טובים, אנשים שמאמינים בך, אנשים שנעים לך להיות איתם, ואתה אף פעם לא מתמודד עם זה לבד. אני לא חושב שמישהו צריך לדעת להתמודד עם זה לבד. אני לא חושב שבאף ילד או אף ספורטאי מקצוען צריך לדעת וללמוד, לא, אתה חייב להתמודד עם זה לבד. אתה לבד על המגרש, נכון. טניסאי זה הספורט היחיד בעולם שאסור למאמן לדבר איתך. זה הספורט היחיד בעולם שמאמן אסור לדבר איתך בזמן משחק. אם מאמן מדבר איתך בזמן משחק, אתה מקבל כנס של 20,000 יורו. אסור לך לדבר, 10,000 יורו. אתה מקבל כנס עכשיו של סרינה וויליאמס, US Open, בבית של 24,000 איש, בית סטדיון, המאמן שלה עשה לה סימנים, דיבר איתה, השופט נתן לה עזרה, קיבלה 10,000 יורו כנס. אין, אסור לדבר, מאמן אסור להתערב לך במשחק. את כל העבודה אתה עושה לפני המשחק, הכל הכל, כשאתה מגיע למגרש, אתה לבד עם עצמך. קיבלת את כל הכלים, אתה צריך להתמודד במגרש עם עצמך, עם כל מה שקיבלת, עם כל מה שלמדת, עם כל הדברים, מלחמת מוחות, מלחמה פיזית, מלחמה טכנית, מלחמה טקטית, הכל. כל הדברים האלה מלחמה על המגרש, אבל כשאתה יוצא, ההתמודדות כבר לא צריכה להיות לבד. אתה כבר, בוא, יש לך אנשים, מותר לך לדבר, מותר לך להתייעץ, מותר, כשאנחנו, בוא, עכשיו אני פה איתך, זה סוג של טיפול, ככל שאתה מדבר הרבה, אתה בסוג של טיפול, אתה יודע, אתה מדבר את עצמך, אתה שומע את עצמך, אתה מבין את עצמך יותר, אז אפילו אם יש לך אנשים שלא מוציאים מילה, עומדים לך שמה, ואתה רק מדבר, 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 דרך אגב, אצל אנשים זה הרבה ככה, נשים לוקחות מאמנים בדרך כלל, ונשים הרבה יותר אמוציונליות, בספורט נשים, הן הרבה יותר אמוציונליות מהספורט גברים. אישה ככה יותר אמוציונלית, אני לא יודע, לא אני ברעתי אותם, זה ככה בטבע כנראה. ובספורט הנשים, אתה רואה את זה ממש בטניס, הן הרבה יותר עצבניות, הן הרבה יותר רגישות, הן בוכות, הן צוחקות, הן כאילו מאוד קיצוניות. עכשיו, שהן לוקחות את המאמן, את המאמן כושר, את הפיזיות, מי שהן לוקחות איתם, זה בן אדם שהוא צריך להיות כמו הכותל, פשוט לשבת שם ולהקשיב להם. כי הן בוכות, הן צוחקות, הן אמוציונל. ועד שמשהו, הן יכולות לקלוט אינפורמציה, לוקח מלא מלא זמן. אז מה שקורה, המאמן, אתה רואה, יושב שם, סצנות שאני רואה, בחדר, איפה שהחדר כושר שם, אני רואה שחקניות טניס, עם מאמנים, ככה, והשחקניות הכי טובות בעולם מדבר איתך, על שרפובה מדבר איתך על השחקניות הכי טובות בעולם, עם המאמן שלהם, yes, but I could do this, I could do that, I could do that, I have to do this, I have to, וצועקו, מדברות לעצמם, והמאמן ככה יושב ככה, מקשיב להם ככה חצי שעה כזה, לא מוציא מילה, ככה, וזה בעצם הטיפול שלה, יש מישהו שם שבא והוא מקשיב להם, פשוט מקשיב, והם יכולות לפרוק את זה, והם יכולות להוציא את זה, אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, זה מה שאני, הנקודה, אתה אף פעם לא לבד. לא משנה אם אתה ילד קטן, או אתה המקצוען הכי גדול בעולם, זה תמיד מישהו ש בא ועוזר לך לצאת מהתקופה הזאת, מכוון אותך, שואל אותך, מראה לך דברים שאתה רואה בצורה אחרת, ואני מאוד מאמין שכל אחד בעולם, חשוב שיהיה לו את המנטור הזה, את הבן אדם הזה, אם זה המאמן, אם זה האבא, אם זה החברה, אם זה האישה, הילד, מישהו שהוא looking up to, כאילו שהוא יכול לקבל את העצה, יכול להקשיב לו, יכול להראות לו את העולם בזווית אחרת, וזה מאוד מאוד חשוב.
תשמע, זה מדהים, אמרת וזה גם להקשיב, זה להקשיב אמיתים, תחשוב, זה המצרך אולי הכי מבוקש היום, באמת שיהיה לך איזה מרחב שיקשיבו לך. יש לי חבר טוב, הוא פסיכולוג שם עולמי, עובד עם פורמולה 1, והוא אומר לי, תשמע, הם יוצאים בטירוף, ואני אומר להם רק משפט אחד. אתה יודע, הוא מושך, אני אומר לו, מה המשפט? הוא אומר, תקשיב, הם יושבים ומדברים, ואני, רק משפט אחד אני אומר להם. הם יוצאים, מודים לי, משלמים לי מלא כסף, אני אומר לו, מה המשפט? אז הוא אומר לי, tell me more. tell me more, tell me more. tell me more.
זה ככה, זה ככה.
והם יוצאים נפעמים, למה? כי אין, זה, זה עידן שבו כל אחד רוצה להשמיע את עצמו, אתה מחכה שהוא יסיים את המשפט כדי להגיד מה שאתה רוצה, זה כל כך קריטי, מה, מה שאתה אומר, זה כאילו נראה שהוא לא אומר, לא, אבל היכולת להוציא ולשחרר היא קריטית. אני חושב שיש פה מסר מטורף שהילדים, הדור הבא, הצעירים האלה, הבוגרים, לא משנה מי, בכל העולמות, הם לא צריכים לעבור את זה לבד, וזה משהו ש...
דפנטלי.
קיבלת את זה כמתנה, כבילדין לחיים, מה שנקרא, וזה... איך התמודדת עם ניצחונות, עם הצלחות, עם הציפיות שבאות עם ההצלחה?
אז עם הציפיות יותר, עם... זה התמודדות יותר קשה, כי ניצחונות, כולם אוהבים ניצחונות, וקהל, אבא שלי זכרונו לברכה תמיד היה אומר, אנדי, אחרי הפסדים, הוא היה הראשון בא אליי, מחבק אותי, מנשק אותי, ואחרי ניצחונות הוא היה מתרחק ממני. היה כאילו נותן לכל החברים שלי לצחוק, הייתי הולך, מסתלבט, ומגיל צעיר, אני מדבר מגיל 10. וכשהייתי מפסיד, והייתי בא כזה, מבואס כזה, אחרי הפסדים, כל הפסד שלי זה היה, הייתי מפסיד פעמים בודדות, כי הייתי הכי טוב בארץ, עכשיו, כל הפסד שלי זה היה, וואו, הייתי בדיכאון. והוא היה בא אליי הראשון, וזה תמיד משפט שעד היום, אני אומר לילדים שלי וחוזר אליו, שאני תמיד שם בהפסדים יהיה הראשון, לניצחונות אבות רבים, הכישלון הוא יתום. וזה משפט שהוא חרוט לי פה, אתה יודע, וזה כל כך ככה, זה בכל דבר, אתה יודע, שמנצחים, וכולם רוצים להיות חלק מההצלחה ולהיות קרובים, וההפסד, אתה יודע, עם עצמך ולבד, בגלל זה אמרתי מקודם, חשוב הצוות המאוד קרוב, מאמין בך, אתה אומר, בפציעות שלך, בדברים, בתקופות הקרוב, שהוא יוציא אותך מזה יחד איתו. ובניצחונות ובהצלחות, אז עוד פעם, ניצחונות מאוד קל להתמודד איתם, כי כיף לך, ואתה כל פעם בהיי, ואתה, זה האדרנלין הכי טוב, זה הריוורד הכי מהיר שספורטאי יכול לקבל, אתה יודע, בספורט, אתה מנצח, כמו שאמרת, אתה שווה, אתה מפסיד, פחות שווה, ואז אתה מנצח, אתה אומר, אוקיי, שווה, והביטחון שלך נבנה, וכשיש לך הרבה ניצחונות, וכבר מצפים ממך, וזה משהו כבר היינו באיזשהו שלב בקריירה שלנו המקצוענית, מצפים איתנו תמיד נצח, תמיד מצפים איתך גביע דייביס בישראל, אנדי יוני זה הבנקר בטוח שאני
נבחר. נקודה בטוחה.
לא צריך לשחק, יום שבת למה לשחק, אנדי יוני זה יוביל, נצחו, בטוח. זה יוצר המון המון לחץ, המון המון לחץ והמון ציפייה, וצריך להתמודד עם זה בשלב מאוד מוקדם בקריירה. רציתי להיות שם, רציתי להיות מספר אחד בעולם, רציתי להיות המוביל, רציתי להיות, צריך להתמודד עם זה. חלק מהדבר הזה. עכשיו, אחד הדברים שאני תזכיר לחזור להתמודדות עם הלחץ, אבל כן, אחד הדברים שרציתי מקודם להגיד, שלא מכינים ספורטאים, שזו הטעות. דיברתי על זה עם מיץ' דווקא, עם גולדר, ועם אנשים אחרים, שלא מכינים בעיקר את הכדורגלנים וכדורסלנים, כי בטניס עושים את זה. וטניס ספורט אישי, תחשוב ספורט אישי, אבל יש לנו, קוראים לזה אוניברסיטה של שלושה ימים, ספורטאים צעירים, שמגיל 18 עד 20, 21, שהם בדיוק פורצים, לבמה העולמית של הטניס, הם בטופ 300, שזה עוד כמעט כלום, לא מתפרנסים, לוקחים אותם לאוניברסיטה שלושה ימים, מסבירים להם על ההיסטוריה של הטניס, נותנים להם שם קורסים של תקשורת, קורסים של ניהול פיננסי, קורסים של כל מיני דברים שהם חשובים לספורטאי, לא פחות מלהיות ספורטאי. עכשיו, חלק מלהיות ספורטאי, כשאנחנו בתור ספורטאים מקצוענים, אנחנו בשואו ביזנס, והמון המון המון ספורטאים שוכחים את זה, שבסוף היום אנחנו באים, משלם לנו כסף כדי לבדר אנשים ביציאה. זה מה שמשלם לנו כסף. אני הייתי בסוג של קרקס נודד. הייתי בא, שבוע אחד אני במונטה קרלו, שבוע אחרי זה ברצלונה, שבוע אחרי זה ברומא, שבוע אחרי זה בניו יורק, שבוע אחרי זה בפריז, שבוע אחרי זה בסידני, מלבון, והייתי מסתובב כל שבוע. ממקום למקום לוקחים את פדר, ג'וקוביץ', נדאל, אנדי, יוני, שמים אותנו באותו בית מלון, אותם מגרשי אימון, אותם חדר הלבשה, ואנחנו מציגים לקהל. יש לך 30 משחקים ביום, פדר, נדאל, זה המיין שואו בסנטר קודם, במהלך היום יש לך הרבה משחקים מסביב, הקהל בא רואה, משלם כזה, ואנחנו באינטרטיימנט, אנחנו באים לבד... עכשיו, שאתה בשואו ביזנס, ואתה לא חושב על זה בדיוק בצורה הזאת, ואתה מאוד מפוקס בקריירה שלך, אתה מאוד אנוכי, כי ספורטאים, אדם אנוכי, חושב רק על עצמו, על הקריירה, הקריירה קצרה, ואני חייב עכשיו לדפוק ברזל חם, ועכשיו, אז אתה לא מסתכל על הביזנס, אתה לא מסתכל על מועדון, אתה לא מסתכל פה על, על הספורט, על, אתה לא מסתכל על זה, בתור ספורט אתה קשה לך להסתכל על זה, ואם לא ילמדו אותך שיש פה
תרבות גדולה,
תרבות, yeah. מעבר לעצמך עכשיו להצליח, שזה מאוד מאוד חשוב, זה לא סותר את זה שאתה צריך להיות מקצוען ולעשות ולישון ולעשות, אבל כן ללמד אותך איך לתקשר מול אלה שבאים לראות אותך. ועכשיו התקשורת דיברנו, שהיא מאוד מאוד מלחיצה. חייבים, אבל חייבים ללמד ספורטאי, כמו שמלמדים אותו פס, כמו שמלמדים אותו לזרוק לסל, כמו שמלמדים אותו סרב, חייבים ללמד את הספורטאי הזה איך להתמודד מול תקשורת. תקשורת זה חלק מהספורט. אתה, דיברנו על פאזל של 1,000 חלקים, תקשורת זה חלק מהפאזל. כדי להיות ספורטאי טוב, אתה חייב לדעת להתמודד עם התקשורת. אתה חייב לדעת לבוא מוכן לרעיון. אתה חייב לדעת מה להגיד. אתה חייב לדעת להיות מוכן מה ישאלו אותך. אתה חייב לדעת טריקים קטנים שיכולים לעבוד עליך בתקשורת. עיתונאי כזה או אחר, שאתה בתור ילד בן 18-19, אתה לא מבין את עולם התקשורת, אתה לא מבין את העיתונות, וכתב אחד שיכול להרוס לך את הקריירה, או אתה חושב שהוא יבנה לך אותה, אם תדליף או אם תגיד או משהו, ואתה לא מבין, כי אתה כל כך ילד, לא לימדו אותך, ואתה לא יכול לצפות, אתה יודע, אם לא מלמדים אותך לתת פס, לא היית יודע לתת פס, אם לא מלמדים אותך להתקיף, ללכת, לעשות הגנה, לעשות, לא היית יודע. אותו דבר בתקשורת, אי אפשר לצפות מהילדים האלה להתנהל מול תקשורת בצורה טבעית. זה 10% יודעים את זה. 10% מהאוכלוסייה אולי, יש להם את זה בנאצ'ורל, כמו שפדר יש לו את זה נאצ'ורל, זה בודדים. אז אתה חייב ללמד אותם. אם אתה לא מלמד אותם, אתה לא יכול לצפות שהם אחרי זה ילכו ברעיון ויגידו את הדבר הנכון, או יתמודדו מול הכתב הזה והכתב הזה, ויבינו את הדברים הטובים והשליליים שיש בתקשורת. אתה חייב ללמד אותם, לעבוד איתם על זה, כי זה חלק מלהיות ספורטאי מקצוען. לדעת להתנהל מול תקשורת. זה אחד. היום, עוד יותר גרוע. כשאני הייתי, אז לא היה את כל ה... תחשוב, את כל הפייסבוק ואינסטגרם. היה, זה רק התחיל, ואני... אם תיקח אותי אחורה, מה הטעות כביר במרכאות, זה שלא השתמשתי בסושל מדיה, כי חשבתי שזה לא, אני לא צריך את זה, והייתי כאילו, ואני מבין שהיום זה חלק בלתי נפרד, מלהיות כוחה, מלהיות ספורטאי, מלהתפרנס, מלהצליח וכו' וכו', זה חלק בלתי נפרד. חייבים ללמד את הילדים האלה, מה זה המדיה החברתית. לא, אי אפשר לצפות שכל אחד יבוא ללמד את זה לבד. הדברים הטובים שלה, הדברים הפחות טובים של המדיה החברתית, המדיה עצמה, הדברים הטובים, הפחות טובים, אחד הדברים שאני לא אשכח בחיים, שעשו לנו תרגול. תחשוב, לוקחים, תחשוב את השחקנים הכי טובים בעולם, פדר, ג'וקוביץ', נדאל, בסדר? לוקחים אותנו, אני כבר מחשיב אותם איתנו. לוקחים אותנו, לא, ניצחתי אותם כמה פעמים, כן, אבל עדיין, זה לא, זה לא פדר, אנדי, זה לא פדר. בכל אופן, לוקחים אותנו, את כל הטניסאים, לסדנה, של 3 ימים, שחלק מן המלמדים אותנו בתקשורת. אחד הדברים שעשו לנו, תראה, תרגיל בתקשורת, הכי מפגר שיש, לוקחים אותנו כזה לסדנת תקשורת, בא שם, תחשוב, דמיין עכשיו פדר, מגיע לשם, ומושיבים אותו עם איזה מישהו, עכשיו יש, עושים לו איזה רעיון כזה, תוך כדי הסדנה כזה, עושים לפדר, לוקחים אחד-אחד, ועושים לנו רעיון, אחד-אחד, עכשיו אנחנו, אתה יודע, מדברים עם איזה בן אדם, ומדברים איתו בכיף וצחוקים, וככה, ואני בהיי, אתה יודע, גם פדר וכולם שם, ומונים על התקשורת, ילד בן 20, 19, פעם שם מכניסים לי מיקרופון, ואני כזה מבסוט, ומה זה כיף לי? הוא שואל אותי, ואיך התחלת, ומי הכניס אותך לספורט הזה, ומה אומרים על זה, ואיך זה להיות עכשיו אחד כזה מהמדינה שלך שככה, ושואלים אותך הרבה שאלות טובות, ונגמר הרעיון, לחיצת יד עם המנחה, עם זה, עם המראיין, ואז היה שם כזה מגזין על הרצפה, וזה היה מספורט אילוסטרט, כזה תמונות של שרפובה כזה, בבגד ים כזה, יפה כזאת, היה, לא שרפובה, של איזה דוגמנית אחת, אחת הטופ, היידי קלום נראה לי, דוגמנית ככה, בספורט אילוסטרט, והוא מראה לנו את התמונה, ואומר, אתה מכיר אותה, תראה את זה, ואז אתה מסתכל על התמונה כזה, מסתכל על היידי קלום, ושו, איזה גוף, תראה מה זה, וזה, בוא נה, איזה יפה היה, מדהימה, מה זה, אחד, אין דברים כאלה, ואתה יודע, כאילו, מדבר איתך ככה, ו... ואז לוקחים אותנו לחדר, את כל השחקנים, ומראים לנו וידאו. ואז מראים לנו וידאו שלנו, גייז, אנחנו פה רוצים להיפגש כולנו, להראות את הרעיונות שהיו לכם, את מה עשיתם בתקשורת, וכל הכבוד, עשיתם רעיונות מדהימים, תקשיבו אחד אחד, כולם יושבים מבסוטים, רעיון ראשון של כל אחד, ואז מראים על הזה, פתאום אתה רואה, פדר, וואו, she's hot, she's great looking. כל הרעיון מראים רק מה שדיברנו על היידי כלום.
מדהים.
ועל הגוף שלה, ועל הדברים, ועל הציצי, ועל התא, ועל הזה, ואיך שהיא ככה, ואיך שהיא פה, ואנחנו כולם נקראים בחדר, כאילו, לא הראו מילה אחת מהרעיון שדיברנו. מילה אחת מכן, I grew up, אני שחקתי פה, והייתי והתאמנתי, מילה אחת רק על הקטע הזה. ואז מראים לנו, אומרים לנו, חבר'ה, לימדו אותנו סתם, משהו קטן, שהמצלמה תמיד לוקה. תמיד לוקה, תמיד יכולים לשמוע אתכם. לא משנה אם המראיין אמר לכם, ביי, תודה רבה, הייתם מדהימים. עדיין יכול להיות שמצלמה דלוקה, עדיין יכול להיות שמיקרו... סתם דבר קטן, תראה משהו קטן שלימדו אותנו, שלפני המון המון שנה, 20 שנה לימדו אותי, ועדיין שם בראש, אז כמה העולם הזה מתפתח וכמה צריך ללמוד אותו, בטח בניהול הפיננסי. אנחנו שומעים בארצות הברית, עכשיו ראיתי לא מזמן סרט של 80% מהשחקנים האפרו-אמריקאים של... של ה-NBA, של הפוטבול, של הבייסבול, של ארצות הברית, שהם פושטים רגל 5 שנים אחרי הקריירה שלהם. זה משהו הזוי. אתה חושב שחקני NBA מרוויחים 30 מיליון דולר בעונה הזה, 5 שנים אחרי שהם פורשים, הם מפסידים את הכסף שלהם. עכשיו, זה צועק בארץ, אנחנו רואים את זה בסכויים הרבה יותר קטנים, ששחקנים שפורשים כדורגל, כדורסל, או ענפים כאלה אחרים, שאתה יודע, מחפשים את עצמם, או לא מוצאים, או כל הכסף שהיה להם בזבזו. אז גם שם הם מלמדים אותנו. איך נהל את הכסף נכון, מדברים איתך על אחוזים בשנה, 5%, 7%, דברים כאלה. אתה יודע, שנותנים לך טיפה הבנה על קטע פיננסי. עכשיו, אתה לא תהיה פיננסייר, אתה תהיה עכשיו איזה איש כספים ענק באיזה חברה של רואי חשבון, אבל כן יהיה לך טיפה מושג. כן יראו לך דוגמאות של כאלה שמה קרה להם, שלא עשו את הדבר הזה, איפה אתה יכול להיות אם, כן תעשה, איך לחשוב טיפה שונה. אתה יודע, אז הדברים האלה, אלה דברים שהם משלימים לספורט, והם מאוד 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 חשובים לספורטאים האלה. כי בסוף אם ספורטאי יבוא עם שקט, שהוא יודע שהוא יודע לדבר טוב ולא יארגו אותו בתקשורת ולא יעלו ולא אכפת לו מה שיגידו, אז הוא יהיה ספורטאי הרבה יותר, טיפה יותר מושלם. ואם הוא ידע עם הכסף שלו שהוא לא הולך קונה BMW ומותגים וזה כי החבר, והוא ידע שהוא יותר שקול, כי הוא ידע שעוד 5 שנים, או עוד 3 שנים אולי הוא ייפצע ולא יקרה, עוד 5 שנים, עוד 10 שנים הוא שיפרוש, יכול להיות לו 3, 4, 5, 6, 7 דירות, אז אולי הוא יחשוב אחרת. ויהיה להם איזה משהו, אתה יודע, נקודה אחרת לחשוב, הם יהיו ספורטאים אולי יותר טובים. אתה יודע, וזה חלק מהפאזל הזה. זה עוד 1% קטן. זה עוד דבר קטן. ואם אני מדבר על הפאזל הזה, שתראה את הספורט הזה, שתעצור אותי אם אני... בסדר, אתה יכול גם להביא לי מים בך, סתם, לא שאני צריך. אבל בא בספורט, אפרופו פאזל, ששואלים אותי הרבה פעמים, איך פדרר נשאר בצמרת כל כך הרבה שנים? אני ויוני היינו... טופ 10 במשך 10 שנים, גם היינו הרבה שנים שם. אנחנו אולי עשינו את זה ברמה יותר קטנה ככה, בפרומיל ממה שפדר, אבל פדר, אני לוקח אותך לשחקנים הכי גדולים בעולם עכשיו, בכוונה. לפדר, ג'וקוביץ' נדל. לוקח אותך לפדר וג'וקוביץ' עכשיו שנייה, שחקנים ברמה הכי גבוהה בעולם. האבולוציה של הספורט, קח את הספורט, קח כדורגל, כדורסל, כל דבר, מתפתח, נכון, מבחינה טכנית, טקטית, איך הספורט הזה נוצר כביכול טניס? היה שני אנשים ששיחקו אחד מול השני, העבירו עם 2 מחבטי עץ, כדורים, נכון? לאט לאט הם הבינו, אחד מהם הבין, שלא מספיק רק להעביר ככה, הם צריכים לעשות משהו. אז הבן אדם הזה, צורך, בתקופה של ביון בורג, הוא הבין ש, טוב, בוא ניקח מאמן, שיעזור לי אולי להסתכל מה שאמרנו על פרספקטיבה אחרת של המשחק הזה. התחילו לקחת מאמן, השחקנים האלה. התחילו לקחת מאמן, השחקנים ראו כי טוב, אז כל השחקנים לקחו מאמן, כי ראו שזה עוזר. אחרי מאמן, אמרו רגע, לא מספיק מאמן, בוא ניקח מאמן כושר, כי גם הקטע של הכושר מאוד מאוד חשוב. השחקנים הטובים לקחו מאמן כושר, כל השחקנים ראו מאמן כושר חשוב, כולם מאמן כושר. אחרי זה השחקנים הטובים הבינו שזה כבר נהיה ספורט פיזי, התחילו לקחת פיזיותרפיסט עם השנים. כל השחקנים ראו שהטובים לוקחים פיזיותרפיסט, התחילו לקחת פיזיותרפיסט. התחילו לקחת מנטור, התחילו לקחת... עכשיו, יש איזה משהו של אבולוציה שקורה בספורט, בגלל זה הספורט ככה מתפתח, שהשחקנים הטובים, אתה יודע, אני מדמה אותם למרצדס. מרצדס שנת 2000, בואו נחשוב עכשיו, אתה רוצה לדמה, מרצדס שנת 2000, חדשה, דנדשה מהסקית, אנחנו עכשיו עוטפים אותה, לא נוגעים בה, לא נוגעים בה, אנחנו לא נוגעים בחדשה שנת 2000, ואנחנו עכשיו קמים ל-2020, ואנחנו פותחים את המרצדס, ואנחנו רואים את הרנטלה. אנחנו רואים, מה זה הדבר הזה? שיול, מה זה? מה זה הדבר הזה? אתה רוצה שניסה? וזה בדיוק ספורטאי. בשנת 2000 אתה לוקח ספורטאי. אם אתה לא משמר את עצמך ומוסיף לעצמך, מה בהם ועשו? כל שנה הוסיפו חלק. פעם בהגה, פעם בגלגל, פעם ברדיו, פעם במסך, פעם בסנרוף, פעם בפו... כל שנה הם הוסיפו משהו קטן, הם לא עשו משנת 2000, בום, הכל בזה, אבל כל שנה משהו קטן אחד. ב-2001 לא היית רואה את השינוי, ב-2002 לא היית רואה את השינוי, ב-2003, ופתאום אתה רואה את אחרי 20 שנה שפתחתי לך את האות, וואו, זה בדיוק השחקנים הגדולים. אתה לא רואה את זה על פדר, אתה לא רואה את זה על ג'וקוביץ', אתה לא רואה את זה, אבל אני יודע מה הם עושים. אני יודע שפדר, למשל, הקטע אמרתי לך של עוזר, בסדר? הוא היה לו את המאמן, את המאמן כושר, את הפיזיותרפיסט, אמרנו, הוא התחיל לקחת מנטור, את הטרנד של המנטורים זה פדר, התחיל. פדר לוקח היום מאמן, לא מאמן, שעוזר, שהוא משלם לו 150 אלף דולר בשנה, שכל משחק, לפני כל משחק, הוא שוזר לו את המחבטים באותה צורה, באותו מתיחה. כאילו שומר לו על כל מחבט. עכשיו אם תשים לפדר כל שבעה משחקונים, הולך לתיק, מחליף מחבט חדש. גם מחבטים שהוא לא משחק איתם, בסקית שהם נשארים לו בתיק, הוא לוקח אותם אחרי המשחק לבן אדם, לשוזר הזה, הוא קורא לו את החוט, ושוזר לו מההתחלה ככה. כל משחק ככה. עכשיו תחשוב, אתה אומר מה, צריך באמת זה, לעשות את זה, אתה יכול לשחק עם אותו מחבט פעמיים, את הפדר אתה יכול. נכון, הוא יכול, אבל זה הכפתור הקטן הזה שעושה לו את השינוי, זה הדבר הקטן שלא שמים לב אליו, זה האחוז הקטן הזה שהוא עושה. ג'וקוביץ', סדר, אני זוכר אותו שהוא היה בא, יום אחד הוא בא אליי ומתאמן עם משקף כזה שהזכוכית נפתחת נסגרת, נפתחת נסגרת.
מחשיך
נסגרת,
ו...
כן, כן, מחשיך וזה, עכשיו, מה עושה? לא, זה טוב לתגובה. אחרי זה שהוא מוריד את המשקף, אתה רואה את הכדור כמו בלון, אני עשיתי את זה פעם אחת אחרי
מדהים.
זה. ואז הוא רואה את הכדור כמו בלון. עכשיו הוא לוקח את הדבר הזה ואני אומר, זה באמת מה שעושה את ההבדל. עכשיו, הוא כל פעם מוסיף את החצי אחוז הזה, את האימון הנוסף הזה, הוא מנסה, הוא לא נשאר שום דבר, מה שאני אומר, אתה יודע, לקפוא על השמרים, לבוא לשמור על מה שיש, על הקיים, אין דבר כזה. הספורטאים הטובים שמצליחים להישאר ברמה העולמית, זה, הם כל הזמן עושים משהו קטן, 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 שאתה לא רואה את זה, כדי לשפר, כדי להמשיך ולהשתפר, כדי להמשיך ולשמור ולהיות שם ברמה העולמית, במקום הכי גבוה, כי כמו שאתה אומר, יש להם את הלחץ הזה כל הזמן, הם כל הזמן צריכים לבוא ולהגיע להיות מספר אחת בעולם, זה קשה, לשמור על זה, זה עוד יותר קשה. אני יודע את זה ברמה האישית, הגעתי להיות מספר אחת בעולם באיזה שלב, עם יוני, והייתה לנו תקופה של נפילה, היה לנו קשה לשמור על זה, פתאום הגענו שהגענו, וואו, הגענו לאן שרצינו, שוא, לא מה, תראה איפה אנחנו, אנחנו באחים למעלה, איפה? והיה לנו קשה להישאר שם, האחים בריין לעומת זאת, הם מגיעים אחד, מספר אחת בעולם, ולא יורדים. הם רוצים לזכות בעוד תארים, פדר רוצה לזכות בעוד גרנד סלמים, הוא כל הזמן שם לעצמו עוד טארגט, הוא אומר אני רוצה לזכות בעוד ווימבלדון, אני רוצה לזכות בעוד גרנד סלם, אני רוצה להיות עוד שבוע מספר אחד בעולם. הכסף לא מעניין, הוא כבר מיליארדר, הוא לא צריך עוד כסף, אבל הדברים האלה שהוא שם לעצמו בתור מטרות, אני רוצה עכשיו, הוא משחק, למה הוא משחק? הוא רוצה להביא מדליה זהב אולימפית מ-2020, בגלל זה הוא משחק בגיל שלו, הוא שם לעצמו מטרה שם, והוא עושה הכל כדי להגיע לשם, לשמור על עצמו פיט כדי לבוא, והשחקנים האלה, כל מה שלהם את המטרה הזאת, אתה יודע, הם מניעים את עצמם לקום בבוקר בשביל הדבר הזה, ואמרתי לך, התוספת הקטנה הזאת, אם זה ג'וקוביץ' עם המשקפיים, והוא למד בשלב מוקדם בקריירה, הוא אמר לי ב-2009, הוא זכה באליפות אוסטרליה הפתוחה, גרנד סלאם ראשון, והוא אומר לי, אנדי, הוא חבר מאוד טוב היה שלנו, והוא אומר שהוא היה מרגיש עייף, בחצי גמר הוא מרגיש עייף, הוא מנצח גרנד סלאם, לוקח גרנד סלאם, אתה יודע, זה כאילו מבחינת טניס, לזכות בגרנד סלאם זה הטופ של הטופ, כאילו אי אפשר יותר מזה. והוא אומר לי, לא מבסוט, הוא לא היה מבסוט, הוא זוכה באליפות אוסטרליה הפתוחה, ילד צעיר, ילד, מנצח פדרר, ג'וקוביץ', הוא לקח אותם, והוא לא מבסוט. עכשיו מה הוא לא מבסוט? שהוא מרגיש עייף, בחצי גמר הוא מרגיש עייף, בגמר הוא מרגיש עייף, זה מה שהוא לא מבסוט. בוא, אתה בן אדם, אתה נורמלי, אתה יכול להיות עייף, אין בעיה. והבן אדם בא ובדק ועשה בדיקות מאוד מיוחדות, והבין שיש לו משהו באוכל שגורם לו להיות עייף, שככה, והיה חשוב לו...
זה שהוריד בשר?
והתחיל להוריד דברים, ולקח תזונה מיוחד, ומישהו שעזר או זה, ושינה את כל הדברים, ואז הוא מגיע לתחרות, ונהיה פתאום ג'וקוביץ', ואומר, רגע, איך הוא נהיה ככה, פתאום לא מפסיד, לא מתעייף, לא... עכשיו, זה דבר קטן, אתה אומר, רגע, מה, זה באמת מה שגרם לשינוי? עכשיו, יגידו לך, כל הצינים, יגידו לך, נה, יאללה, גם אם הוא היה כך. אבל עוד פעם, זה החצי אחוז, זה החלק הכי קטן בפאזל, שהיה חשוב כדי להשלים את הקומפליט ג'וקוביץ'. והיום אתה הולך לתחרויות, מלון, חמישה כוכבים, שפים הכי גדולים בעולם, מבשלים לנו, עושים לנו מה שאנחנו רוצים. ג'וקוביץ' לוקח את האוכל שלו מהתיק, יורד עם הקונפלקס המיוחד שלו, יורד עם הפרחיות, עם הדברים שלו שגורמים לו לבוא 100% למגרש.
אתה יודע איזה מדהים בדיוק בקט זה, מה? לפני שנתיים, שלוש שנים, יכול להיות?
שמה?
שג'וקוביץ' עשה את השינוי בתזונה שלו?
הוא כל מה עושה את השינוי. היה לו את השינוי לפני הרבה שנים, לפני איזה 10 שנים היה לו שינוי משמעותי. ולפני 5 שנים בערך, היה לו עוד שינוי, עם בשר ודברים כאלה ואחרים שהיו בבר.
אני לא אשכח, הייתי בבאר שבע, בדיוק מליקסון, ככה אנחנו עובדים ביחד, הוא אומר, אתה יודע שג'וקוביץ' שינה את התזונה שלו, הביא לי את הספר שג'וקוביץ' קרא, תראה כמה, איך אמרת, הם פורצי דרך, הם מובילים בכלל, ותראה כמה השפעה יש לה לדבר הזה, ואין ספק שזה העוד אחוז הזה, העוד אחוז הזה, מה שמשאיר אותם שם בטופ. תשמע, מה אני אגיד לך, ביקשתי מכל אתה יודע, המאזינים של הפודקאסט ומבוגרי הקורס שלי של אימון מנטלי לשאול אותך כמה שאלות.
בכיף.
קודם כל, אני נראה לי על 90% מהם, אם אני צריך לשאול אותך את כולם, אנחנו נשאר פה עד, אתה יודע, עד הלילה, ואז יהיה לי עסק עם אשתך, אני לא רוצה. אבל יש פה שאלה אחת שאולי ככה לקראת סיום הייתי שמח ככה להעלות אותה. אם הייתה לך אפשרות אחת לייעץ לכל מי שרוצה להגיע רחוק בתחום מסוים, מהי אותה עצה שלפי דעתך תיקח אותו לרמות הגבוהות? כל אדם בכל תחום, ואתה רואה היום, אתה גם בעולמות העסקים, גם בעולמות הספורט, סטארט-אפים, אתה עושה המון מהמון, פילנטרופיה. אם הייתה לך אפשרות לייעץ לכל אדם ששואף להגיע רחוק, מה הייתה העצה שלך?
וואו, פוף. מה שאתה עושה, תעשה עם פשן. תעשה עם התלהבות. אתה תעשה משהו בהתלהבות, אתה תצליח בו. משהו שאתה עושה בהתלהבות, בדרך כלל זה משהו שאתה אוהב, מה שאתה נהנה ממנו, מה שאתה מאמין בו, אז חשוב מאוד לעשות את זה בהתלהבות. כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה עושה, שאתה מרגיש שאתה עושה את זה בהתלהבות, שכיף, אני רואה אותך, את הפשן שלך, באמת, אני עוקב אחר, אתה יודע, אנחנו מסתמסים, רואים, קורא אותך, אתה עושה את זה בהתלהבות, אתה עושה את זה עם הפשן שלך. בגלל זה גם אתה מצליח מה שאתה עושה, כי זה הפשן. עכשיו, זה לא משנה. עכשיו, זה, אתה יודע, מישהו שאל אותי לפני כמה ימים, הצלחה זה, איך מתבטא הצלחה, אם זה בכסף, או במה, איך אתה מבטא הצלחה? ואמרתי, קודם כל, אתה מאושר עם עצמך, אתה מאושר, זה לא כסף, אתה יודע, זה הכרה חברתית בסוף. אם אתה לא מיליונר, אבל אתה, אנשים מכירים במה שאתה עושה בתור, אתה יודע, משהו שהם מחשיבים בתור הצלחה, אז כנראה שזה הצלחה. וכשאתה עושה משהו עם הפשן הזה, עם ההתלהבות, כל מה שאתה עושה, אתה ראית אותי משחק בקהל, איך אני משחק בהתלהבות, אתה מטריף את הקהל, ואני חי את המשחק, אני נושם את המשחק. עכשיו, אם היית רואה אותי באימונים, אני שטוטניק באימונים, ואני צחוקים באימונים, אבל אני טורף את האימון, אני בא מהשנייה הראשונה שאני נכנס לאימון, אני שורף את המגרש, ואני בטירוף. ואני חושב שזה משהו שהבן שלי היום הוא כדורגלן. כדורגל זה אחלה ספורט, חבל שלא מביאים אותו לישראל, אבל סתם, השתבחתי עם כל הכדורגלנים בארץ.
אולי נחתוך את זה בעריכה, לא יודע, תחשוב על זה.
והוא אחלה כדורגלן, וזה מה שאני אומר לו. אני, אתה יודע, יכול לתת פס יותר טוב, ויכול לבעוט יותר טוב, ולהיות יותר מהיר, והכל, ויש לי 1,000 טיפים לתת לו על הדברים האלה, ואני אומר, מה שאתה עושה, תעשה את זה בהתלהבות. אתה אוהב להיות כדורגלן? תבוא ותראה לי שאתה אוהב את זה, תראה לי שאתה אוהב את זה, תראה לי שאתה אומר לי, שאני אומר לו, תראה לי שאתה אוהב את זה, זה אומר שאתה שורפות לך רגליים ואתה נהנה, ואתה נהנה ששורפות לך נעליים, שכואבים לך שירים, זה כיף שאתה נהנה ממנו, זה כיף שאתה לא סובל ממנו, שאתה אומר, למה עשיתי את זה, מה הייתי צריך את זה, לא, זה משהו שאתה עושה עם פשן בהתלהבות, אני חושב שזה טיפ בכל דבר בחיים, ו... דיברנו מקודם על מילים ודברים שזה מוביל, אני חושב, לפשן, שכל מה שאתה מקבל, החלטה שאתה מקבל בחיים, תלך מאחורה ב-100%. החלטת, סתם אני אומר, להיות מאמן מנטלי, לך תהיה מאמן מנטלי 100%. החלטת להיות כדורגלן, תהיה כדורגלן 100%. החלטת להיות טניסאי זוגות, תהיה טניסאי זוגות ב-100%. זה מה שגרם להיות, דרך אגב, אחד הטובים בעולם בזוגות. כי קיבלתי החלטה בשלב מאוד מוקדם בקריירה, ללכת על זה, והלכת על זה בכל הכוח. עשיתי את כל מה שאני צריך בעולם הזה, כדי להיות הכי טוב בעולם בזוגות. עשיתי הכל, לקחתי מאמנים מיוחדים לזוגות, לקחתי מאמני כושר, לקחתי כל מה שהייתי צריך, כדי להיות הכי טוב בעולם בזוגות, עשיתי. ואומרים לי, תגיד, אם היית עושה ככה, ואם היית עושה ככה, דיברנו על מילים מקודם, אין לי את המילה אם בלקסיקון. לא קיימת המילה אם. כשיש לך פשן למשהו, ואתה מאמין בו, ואתה מקבל החלטה, ואתה הולך אחר בכל הכוח, אין לך את המילה הזאת אם. המילה אם זו מילה מסוכנת, מילה מעכבת, שכל אחד צריך להוריד אותה, להעיף אותה, להזזל. אם הייתי עושה ככה, ואם הייתי נותן את הפס הזה, ואם הייתי נותן את הביתה הזאת, ואם הייתי קולע ככה, ואם הייתי מוסר לו ככה, ואם הייתי חובט ככה, ואם הייתי הולך להיות רופא, ואם הייתי הולך להיות עורך דין, ואיך לא... אין את המילה אם. המילה אם, מילה מעכבת בחיים, מילה שצריך להוריד אותה כל אחד מקצועון, כי זו מילה שאמרתי לך, מילה של... סורי של לוזרים, אני קורא לזה, כי אתה יודע.
היא לא מובילה בסוף.
היא לא מובילה אותך לתוצאות, לאן שאתה רוצה להגיע. אז הפשן ולקבל החלטה, ללכת מאחורה בכל הכוח, אני חושב, זה.
שמע, אנדי, קודם כל, את ההשראה האדירה. זה כאילו היה אולי השיחה הכי קלה שלי, שפחות לדבר, כן? ולשמוע אותך, כי אתה באמת מעיין נובע של דברים. ואמרת משהו שאולי הייתי איתו רוצה לסיים. אמרת שאבא שלך לא זכה לראות ולא זכה לראות. אני חושב...
אתה בא להכניס לי אותו עכשיו, חיים שכאלה?
לא, לא חיים שכאלה, אבל כתבתי את זה, כי אני חושב שאבא שלך זכה לראות משהו שאף אחד לא ראה, שזה את האלוף שאתה עוד לפני שהיית. וזה משהו ש... וזה משהו ש... אם כבר משהו לראות, אז את זה, אני לא מאמן שלך, אבל לא יכולתי, כאילו רשמתי את זה, כי אמרתי שאני חייב להגיד לך את זה.
שפט חזק.
אוקיי? אז אולי הוא לא ראה את הגשמי, אבל הוא ראה משהו שאף אחד לא ראה, שאת זה אף אחד לא יכול לראות. לראות את הבן האלוף שהוא עדיין לא החזיק את הגבי, עדיין לא על הפודיום, ואתה זכית. אני חושב שהמתנה הזאת, וזה, אתה יודע, והוא ככה... ואני בטוח שהוא מסתכל ורואה, ואני לא פה כדי לגרום לך לבכות, למרות שאתה כזה רגיש, העיניים שלך כבר דומעות, אבל באמת, אם נקדיש את הפרק הזה, זה לאבא שלך, שהוא, לא שהוא לא רע, הוא הכי רע מכולם כל הזמן הזה. אז אני אומר לך תודה, ואני אומר גם, אני אומר גם לא תודה, כן? על זה שהוא הביא אותך אלינו, וככה זכינו בזכות אתה יודע, החלק הקטן הזה, הקטן
שלנו. והאימא, גם האימא, בואו.
לא, לגמרי. לא, לא, לא נתעסק לא עם האימא, לא עם אשתך ולא עם אשתי. אז קודם כל, מקווה שנהנתם. אנדי, תודה רבה. ממש כאילו אושר גדול שככה קדשת שעה מזמנך בכלל, לכל האנשים ששומעים את זה והם במסע התחרותי והמטורף. שבאמת שתמשיך לעשות ולהצליח. תודה, אלוף.
יאללה.
חכו שנייה לפני שאתם הולכים. את מדריכי האימון המנטלי החינמים שלי כבר הורדתם? אם עדיין לא עשיתם את זה, אני כבר מספר לכם איך ואיפה. אבל לפני הכל, תודה שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו באייטונס, שתפו את הפרק עם החברים שלכם, שההצלחה שלהם חשובה לכם. ובכך, תפעילו את גלגל הנתינה, שבו מי שנותן יותר לאחר, מקבל יותר מהעולם. אז עכשיו תורי לתת לכם. באתר שלי מחכה לכם עמוד שלם, עם מדריכי אימון מנטלי חינמי מעולים בשבילכם, ביניהם הישג בלתי רגיל. מיני קורס בין 4 שיעורי וידאו ואודיו להישגים יומיים בלתי רגילים באמצעות פיתוח הערכה עצמית מנצחת. פרקים מתנה מהספרים שלי, הדרכות לשיפור ביצועים לספורטאים, הורים ומאמנים, וכל זה במתנה ממני אליכם. אז כנסו לאתר שלי בכתובת eitanazaria.coil/free, זה הולך ככה, eitanazaria.coil/free. F-R-E-E. ושם תורידו את מדריכי האימון שלכם, ואני כבר שם מחכה לכם עם כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להגיע להישגים ובו זמנית לפתח זהות מנצחת של אלופים. אז ייכנסו לאתר שלי בכתובת eitanazaria.coil/free, ואני כבר מחכה לכם שם. עד אז נתראה בפרק הבא. צ'או.